כן, בעזרת השם. אנחנו בפרשת בראשית, תסכים סמך זין. ואנחנו בעצם עכשיו רוצים להתחיל את המושגים בתורת הסוד, והשיעור עכשיו מתמקד על כל העולמות, מאין סוף ועד העולם הזה, נעבור דרך העולמות, אבל לא נלמד על העולמות עצמן, אלא נלמד על הפרצופים. כלומר, אין סוף ואין סוף. אחרי זה נעבור דרך אדם קדמון. באדם קדמון נדבר על עתיק לפני זה. שמתי את עתיק לפני אדם קדמון, אנחנו נבין למה. לא בגלל שהוא קודם לו, אלא בגלל שאנחנו צריכים להבין כמה מושגים שם. אחר כך נעבור דרך אבא ואמא, אחר כך זה, ואחר כך נוקבד זה. כשנעשה את זה, אז נעבור למושגים אחרים, בעזרת השם. וזה כמובן דורש עקביות, כי אפילו שאנחנו חוזרים על הנושאים, תמיד יש בזה חידושים גדולים, כי אנחנו פתאום רואים שמה שחשבנו שהבנו, כן, לא תפסנו במלוא המובן, ותמיד אנחנו חוזרים על אותם נושאים. כבר כמה שנים חוזר תמיד על אותו עניין, ותמיד מוצא דברים חדשים שלא ראיתי אתמול. אז נתחיל באינסוף. כן, הכל לקוח מכתבי הרמח"ל ומכתבי האריז"ל בהגדרות, כמה שיותר מצומצמות, ובלי להיכנס יותר מדי גם כן לפרטים שיבלבלו את האדם, כי הגישה פה זה לא להיכנס לפרוטרוט בשלב זה, אלא שתהיה ראייה כוללת קודם כל של כל המדרגה, של כל העץ, ורק אחר כך כן להיכנס לתוך העלים, לתוך הענפים הפרטיים של כל דבר ודבר. אבל קשה מאוד להיכנס לפרטים האלה אם אין לנו ראייה כללית, והראייה הכללית רק היא כבר דורשת כמה שנים טובות כדי להבין את התהליכים. אז יש שתי אפשרויות, או שלומדים דבר ונכנסים אל תוך העומק של הדבר הזה וגומרים אותו לגמרי, או שקודם כל מקבלים תמונה כוללת של הכל, ואז בשלב ב' נכנסים עוד פעם לכלל של כל דבר ולפרט שלו. ואני מעדיף את הגישה השנייה, זאת אומרת לא להיכנס לדבר כללי וישר לפרטים שלו, כי הוא תלוש מכל השאר, ואין לנו ראייה של כל התמונה השלמה, ולכן אני מעדיף את השיטה שקודם כל מעמידה לנו את כל הפרצופים, את כל העולמות, כדי שיש סדר ברור בראש שלנו איך זה עומד, ורק אז כן לדעת קודם כל הגדרה מינימלית של כל דבר, וכשיש לנו תמונה כוללת, שיש לנו קצת, הדברים מתחילים להיות ברורים בראש שלנו, איך הדברים עומדים, אז רק להתחיל להיכנס לתוך הפרטים, לתוך הרובד היותר מדויק של כל דבר ודבר. אז אין סוף אי אפשר להגדיר, אבל למרות זאת, אנחנו נותנים לו, כן, לפי השכל שלנו ולפי מה שקיבלנו מאבותינו, כן, זה לא עניין של עבודה שכלית חד ושלום, אלא הקבלה מרבותינו, כן, בספר הכללים, ובאדיר במרום, מה שאומר הרמח"ל על אינסוף. אינסוף ברוך הוא רצונו יתברך הכל יכול. כן, בעיקר. כי הרמח"ל יודע להישאר בתמונה הכוללת, והוא נותן לנו מה שאתה תלמד בפרטים בכל מיני מקומות, כן, ברשש, כן, שמיד נכנס לתוך הפרטים, אז אי אפשר ללמוד את הרשש אם אתה לא מקבל קודם כל תמונה כוללת של הדבר. ומי שיודע ממש לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך באופן נגיש יותר, זה הרמח"ל. אז אין סוף ברוך הוא, הוא רצונו יתברך הכל יכול. איך אפשר להגדיר אין סוף? בשום מקום אין הגדרה של האין סוף. כן, הזוהר מגדיר את האין סוף, שאין שום מחשבה שיכולה לתפוס בו כלל וכלל. כלומר, אין סוף מגדירים בשליליות. כלומר, אין סוף. אתה לא יכול להגדיר אותו במשהו, אלא במה הוא לא. אז הוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה. ומה שישאר לך, כן, אולי תבדוק מה שישאר. על כל פנים פה, הוא נותן דווקא הגדרה, כן, חיובית. אין סוף ברוך הוא, כן, זה פרדוקס לומר הגדרה על אין סוף, כן? אבל אומר הרמח"ל, אין סוף הוא רצונו יתברך הכל יכול. כלומר, הרצון בתכלית. לכן, כשאנחנו אומרים שאין סוף מצטמצם, רוצה לומר שצמצם את רצונו הכל יכול, וקבע לו דרך הדרגה שהוא סוד דרך הספירות. כשהקדוש ברוך הוא, כן, אנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא, אבל כשאין סוף ברוך הוא, בא כדי לברוא את העולם, הוא מצמצם את האינסופיות הזאת, וקובע, כן? כלומר, הוא מצמצם את הרצון שלו, שהוא הכל יכול, לכיוון אחד. יש רצון שהוא אינסופי, כן? יכול לרצות הכל, בלי הגבלה, אבל הוא בוחר לרצות רק בכיוון אחד. זה הצמצום. תשאלו אנשים מה זה צמצום, הם יגידו לכם, כן, שהאין סוף ברוך הוא צמצם את עצמו, ועשה ככה וככה וככה ועושה העולמות. פה הרמח"ל נותן לנו חידוש. מכלל האפשרויות, אין סוף אפשרויות, כלומר הוא אומר, מה זה אין סוף? אין סוף של רצונות, רצון אין סופי. יש גבול וכיוון אחד לרצון. מה זה הכיוון האחד הזה מכלל האפשרויות? לברוא הדרגתיות. כלומר, עולם שהולך להיברד דרך הדרגתיות, או מנגנון שהוא הדרגתי, שיעבור עכשיו דרך ספירות. כלומר, הפך מאין סוף. אין סוף זה אין סוף, וספירה זה משהו שאתה יכול לספור. זה משהו שאתה יכול להגדיר. אז האין סוף בורא עכשיו סוף, או כיוון אחד. הרצון שלו מתמקד, מצטמצם, לסביל אחד, שהוא הדרגתי. אני יכול לומר עכשיו שהרצון האין סופי הזה ברא כיוון מוגדר, מצומצם, אחד, שהוא, אם אני רוצה לסכם את הכל, עולם הדרגתי. כלומר, הבריאה היא הדרגתיות. מה נברא בעולם? הדרגתיות. המושג הזה לא קיים. ופתאום, כן, יש מאין, בורא אין סוף ברוך הוא, מנגנון שנקרא הדרגתיות. זה החידוש שבעולם. הדברים נעשים בהדרגה. זה החידוש הכי גדול שיכול להיות. ולכן, זו השאלה של חז"ל. למה אין סוף ברוך הוא צריך 10 מאמרות כדי לברוא את העולם? לא יכול לברוא במאמר אחד. הרי יש מאין, נגמר הסיפור, טק. לא. כל החידוש זה לברוא מנגנון שהוא מתקדם. מה זאת אומרת עולם הדרגתי? עולם שמתקדם ונעשה תוך כדי שאני עושה אותו. כלומר, אני בורא מדרגה, שהמדרגה הזאת מתקדמת. אני לא בורא אותה באופן גמור, אלא אני בורא אותה במדרגה א', והיא עולה לשלב ב', והיא ממשיכה לעלות לשלב ג', ואני דוחף אותה, כן, בעלייה הזאת. כדי שהיא תרגיש שהיא עולה, כמובן אני מעלה אותה, ואני מעלה אותה למדרגה גבוהה, עוזר לה להגיע לשלמות שלה. אבל אני כבר בראתי אותה במדרגה שהיא יכולה לעלות עד לשם, רק בהדרגתיות. ולא יש מאין עד הסוף. סוד הפסוק, אשר ברא אלוהים לעשות. הוא ברא במדרגה א', אבל לעשות. בוא אני ואתה נעשה אותך. זה סוד הכתוב, נעשה אדם בצלמנו. אל מי הקדוש ברוך הוא מדבר? ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. למה נעשה? מה הוא מתייעץ עם מישהו? עם הבריאה עצמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא אותי ואומר לי, נעשה. אתה ואני נעשה אותך. אתה תעשה את שלך, אני עוזר לך לעשות אותך, ושנינו ביחד נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. כלומר, אני לא בורא אותך גמור, אני בורא אותך עם פוטנציאל גמור, אבל עם התהוות. אני בורא אותך מדרגות מדרגות. וזה נקרא שירות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בידו. וזה כי לא רצה שכל יכולתו יתכנס לפעול בבריאת העולם. כלומר, לא כל הרצונות עכשיו, לא כל הרצון הרחב הוא הפועל, אלא רצון מצומצם למדרגה אחת בלבד. הוא מגלה לנו רק חלק אחד זה שאנחנו רואים אותו. אבל הוא אין סוף, תיזהר. אל תחשוב שהוא לא יכל לברוא את העולם בצורה אחרת, יש לו מיליארדים של צורות לברוא את העולם. אבל הוא בחר בשיטה הזאת, בחלק הזה, ברצון הזה. או לפחות בשלב שלנו, לברוא את העולם איך שהוא. אבל אל תגביל אותו לזה, תיזהר. הוא אין סוף. ברוך הוא, ברוך שמו. בלי תכלית, בלי ידיעה, בלי הצגה. שום מחשבה, למחשבה תפיסה בכלל וכלל. אבל מכל הרצונות האלה הוא בחר רק כיוון אחד, זה הכיוון. והכיוון הוא הדרגתי. לברוא את העולם באופן הדרגתי. אבל רצה לפעול בדרך ההדרגה, שהוא דרך הספירות. אז כאן יש לנו כלל גדול מאוד, שיש בחירה או רצון אינסופי שמתמקד הרצון הזה רק לכיוון אחד, והוא הכיוון הזה שעכשיו אנחנו הגדרנו אותו כהגדרה, כמדרגות, כספירות, כהשתלשלות, התהוות בכל הבריאה. כלומר, מעכשיו כל מה שיברא יברא בצורה שמתקדמת, נעשית. הגדרה שנייה, טעם לשם זה. למה קוראים לאינסוף אינסוף? גם לשם יש כיוון. כשאנו מזכירים אינסוף התברך, אנו מזכירים המעשי התברך מצד מה שהוא רוצה. לא מצד מה שהוא. לא מצד הבייתו הוא. חז ושלום את זה אי אפשר לדבר על זה. אז על מה אנחנו מדברים? רק על מה שהוא בחר, על מה שהוא רצה. זה האינסוף. כלומר, אינסוף שמתייחס לנו. לא אינסוף בפני עצמו, אלא אינסוף ביחס לסוף. כמובן, אנחנו מצמצמים את כל האינסוף למדרגה שכיוון אחד. אז אל תחשוב שההגדרות שאנחנו נותנים פה הם האינסוף. אלא זה רק הרצון שהוא בחר למצוא. כלומר, מצד מה שהוא רוצה, שלבחינת רצון זה נקרא בשם אין סוף. אנחנו רחוקים מהאין סוף המקורי. וטעם שרצון זה נקרא בשם אין סוף. למה הוא נקרא אין סוף? אותו רצון, לברוא את העולם בהדרגתיות, באופן של ספירות. יכול להיות, בכל כך אופנים, כלומר בכל מיני אופנים, שאין סוף להם. ואין סוף לשום צד מהם.
גם הספירות אין סוף?
כן. הוא יכול היה לברום מנגנונים בלי סוף וצורות בלי סוף. ודרך אגב יש מקובלים שאומרים שאנחנו רק בריאה, כן, כל מה שאנחנו רואים זה שמיטה אחת. מה זה שמיטה אחת? 7,000 שנה. אבל לפנינו היה עוד 7,000 שנה עם סיפור אחר, עם אנשים אחרים, או דמויות אחרות, אנחנו לא יודעים. ולפני זה היה עוד שמיטה אחרת של 7,000 שנה, ולפני זה עוד 7,000 שנה שונים, ולפני זה עוד 7,000 שנה, כלומר, הדרגתיות של 7,000 שנה, אנחנו אומרים המקובלים, יש שיטה כזאת, שאומרת שאנחנו בשמיטה השביעית. כלומר, אחרי 7 כפול 7 שמיטות. סיפורים, התחלה וסוף, משיח שלהם, הכל. כן, אותו סיפור, בצורות אחרות, כן? יש שיטה כזאת. ושיש לפעמים גם הקדוש ברוך הוא משחק, והאנשים שהיו שם באים גם לסיפור השני, עושים מהסרט הראשון, הוא מביא אותם לפה, כן, כדי להראות להם שני סרטים. הם היו כבר בסרט השני, שם בשמיטה הקודמת, שעכשיו הם בשמיטה זו. כן, שמיטה זה 7,000 שנה. אז כשאתה מתחיל להיכנס לשם, אתה אומר, אנחנו בכלל, כן, נקודה בתוך כל היקום הזה, איפה אנחנו בכלל? מה אנחנו, מה חיינו, מה נדבר ומה נצטדק? איזה נקודה בכל הגודל הזה. אז מה אתה עושה לעווינים? כל יום אתה פה ככה בדיכאון, אחר כך אתה שמח, אחר כך אתה עושה פרצוף. מה אתה בכלל בכל זה? לא, גם ביותך כל כך קטן, יש לך חשיבות. למה? כי ככה רצה הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה. כלומר, צמצום אחד של הרצון לכיוון אחד. איך קוראים לזה בלשון מודרנית? ריכוז. כן, אני יכול להתרכז בכל מיני דברים, לחשוב על כל מיני דברים, אבל אני עכשיו מתרכז רק בזה, נכון? אז אני לא עושה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה, אני מתמקד בדבר שהחלטתי להתמקד בו. ותראה, למה כאן מותר לנו לדבר? כי הנה, מיד שאמרנו שעל הרצון לבד אנו מדברים, לא בבחינת עצמותו, אלא על פי פעולותיו, נמצא שאין אנו מדברים רק על פעולת המעשים ברוך הוא, ולא על מהות המעשים ועצמותו כלל. כלומר, הוא מזהיר אותנו. אומר לך, מה אתה חושב שאתה יכול לדבר על האינסוף? ומה, אני עכשיו, אני סותר את כל החכמים שאומרים שאסור לדבר על האינסוף? אני הרמח"ל בא ועכשיו לחדש חידוש נגד כולם. לא, חס ושלום, אני מסכים עם כולם. אין מדברים על אינסוף, אי אפשר להגדיר אינסוף. אז למה אני מדבר עליו? כי אני לא מדבר על אינסוף מצד מהותו שלו. אני מדבר על האינסוף מצד המעצים שהאציל משהו, שבחר במשהו. כלומר, ברצון לבד, ביחס אליי עכשיו, מאין סוף אפשרויות, הוא בחר כיוון אחד, על הכיוון הזה אני מדבר. אבל אני לא מדבר על האין סוף עצמו. אני לא יכול לדבר עליו, הוא אין סוף. אני לא יכול להגדיר אותו, אני יכול להגדיר רק מה לא. ואי אפשר להגדיר מה כן, כי הכל לא. אתה לא יודע מה. אין סוף. אז אני לא עכשיו פותח דף חדש בכיוונים, אלא אני נותן פשוט כיוון אחד, בגלל שהוא בחר לברוא את העולם בצורה הזו שאנחנו מכירים. אז עכשיו נתייחס אליו לפי הצורה הזאת. זהו. רק זה מותר לי לדבר. אך דעתירנו הפעולה, כן? כלומר, מצד הפעולות זה בסדר. והזכירנו הפעולה הוא בדברנו בה.
מה הכוונה הפעולה?
מה?
מה הכוונה?
פעולה, זאת אומרת, הכיוון הזה שהוא בחר ברצון הזה, לברוא את העולם בצורה כזו, זו פעולה אלוהית. כן. כשאנחנו מדברים ומזכירים את הפעולה, הנה בליבנו יהיה תקוע. זה רק יצח, בלב שלך צריך להיות תקוע, שיש עצמות, כן, פועל הפעולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין סוף ברוך הוא בעצמו, שהוא העצמות שפועלת את הפעולה הזאת ההיא, שאיננו מושג ממנה. כלומר, אין לנו השגה בדבר הזה. אנחנו רק מתייחסים, שוב פעם, הוא אומר את זה בכל מיני כיוונים, רק לבחירה הזו הספציפית של העולם, איך שאנחנו רואים אותו כאן ועכשיו. זהו, זה מה שמעניין אותנו. לא מעניין אותי ואסור לי ללכת לחקור מהו האין סוף באין סוף מותו. אז אני מתייחס לאין סוף רק לפי מה שהוא הגדיר, הוא בעצמו, בבריאתו את העולם באופן כזה.
נראה לי שבסוף, במשפט הזה, שהוא גם מסביר למה קוראים לזה אין סוף. כאילו היית יכול לדבר על הרצון.
נכון.
כל הזמן על הרצון, הרצון.
נכון,
איך אתה קורא לזה אין סוף, זה שתזכור כל הזמן שזה רצון של אין סוף, זה לא...
נכון, זה רצון אין סופי, זה לא סתם רצון
שבא ככה.
כן, כן. השיעור לרפואתו של רבי מיכאל בן וזיאן. שיהיה בריא ושלם, אלא תשמחות התורה תגן מעדו. ועל כל שאר עמו ישראל. והוא עצמות הספירות הבלתי נודע לנו מהותו אלא מציאותו. הנה זה סיכום הדברים. לא נודע לנו מהותו אלא מציאותו. כלומר, מה שהוא מביא למציאות שלנו, למציאות העולם. אפשר להבין את זה בצורה יותר אנושית. לא מעניין אותי מה אתה, אלא מה אתה עושה. זהו. אל תגיד לי מה אתה בתוכניתך, זה גדול, זה יפה, זה בסדר. אבל מה אנחנו רואים ממך פה? זה הדבר הכי חשוב. כלומר, אנחנו לא מתייחסים אל הבורא, כן, להבדיל אלף הבדלות, מצד מה שהוא, כי הוא אין סוף, אלא ממה שהוא רצה ובחר לתת לנו ממנו. כלומר, מידותיו, לא מהותו, אלא מידותיו, חלק שהוא בחר ממנו לגלות לנו. זה לא כולו, חס ושלום, אלא זה רצונו שיתמקד ויתמצם רק לכיוון אחד. אל תגידי לי, הנה, זה השם. לא. זה לא השם. השם הרבה יותר גדול מכל מה שאתה רואה. האין סוף הרבה יותר רחב ואין סופי ביחס למה שאתה רואה עכשיו. אל תתבלבל. אתה לא ברוך הוא נקרא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. אל תכניס אותו למגירה, תגיד הנה, כל מה שרואה פה זה הקדוש ברוך הוא, לא. אין עוד מלבדו. אבל זה הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב ובלי סוף רוחב וגודל ממה שאתה מבין בכלל. והנה, גזירתו של האינסוף, למה קוראים לזה גזירה עכשיו? כי הוא חתך חלק. הוא גזר. זה הצמצום. כלומר, מכל הנייר הזה, שהוא כבר סופי, אבל אני מדבר על דבר, בחרתי לגזור ולגלות את זה. אבל זה לא אומר שזה כולי. אז הוא גזר, כן? מאין סופיותו, כיוון אחד מסומצם כדי שהאנשים יגידו טוב, אנחנו יכולים לדבר על משהו שיש לו התחלה וסוף, הגדרה, כן? יש לו ספירות, 10 ספירות, זה אני יכול להתחיל לספור. 1, 2, 3, 4, 5, וואי, עשה לי גם 10 אצבעות, מעניין למה? מקביל למשהו שהוא הדרגתי של 10 ספירות, ואני מסתכל בכל גופי ואני רואה שאני בנוי על 10, 10, 10, 10 כל פעם. מסתכל על הרגליים שלי 10 אצבעות, מסתכל על הידיים שלי 10 אצבעות, ואני יכול להמציא שירים, 10 אצבעות לי יש, כן? למה? כי יש 10 ספירות למעלה, והאינסופיות, כן? בחר דווקא ב-10 ספירות האלה בצורה הזאת. אבל תיזהר, גזירתו של האינסוף הייתה עניין הצמצום, זה צמצום, וגילוי כוח הדין שגילה. דין, משמע צמצום, משמע הגבלה, משמע כיוון. והכיוון שבחר האינסוף, כלומר הרצון האינסופי, הוא כיוון של הדרגתיות. עכשיו תשימו לב, זה חשוב? למה זה חשוב? כי כל מה שאני עושה עכשיו בחיים שלי, הוא צריך לתפוס אותה צורה. כלומר, צורה הדרגתית שמתאימה את עצמה לכיוון העולם. תיזהר מלרצות דברים בבת אחת. אם אתה רוצה דברים שעכשיו הם מהר, באופן שהוא לא מכבד את ההדרגתיות, אתה הולך נגד הבורא, נגד אותה שיטה. ואז אתה עושה כסר. אתה נשרף. כן, אבל אני רוצה עכשיו מהר, אין לי זמן. זה בעיה שלך. זו טעות. אם אין לך זמן, אדוני, אתה לא יכול ללמוד כלום. אם אין לך זמן, אתה לא יכול להתקדם. אם אין לך את הרעיון הזה, שהכל נעשה פה בהדרגתיות, אתה נשרף מהבולמוס הזה, לבלוע את הכל כאן ועכשיו. זה בולמוס, מחלה. בולמוס. כן, מכניס, 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 מיד רוצה לבלוע את כל העולם בבת אחת. ללמוד את התורה על רגל אחת. אז יש שיעורים. אתה בא לשיעור? כלומר, אתה בא למידה? אתה בא לגבול? אתה אומר לחבר שלך, יש לנו צמצום היום. אתה בא? אתה בא לצמצום? איך קוראים לזה? שיעור. אבל אתה תלגמת כבר שיעור, כן? תורה. שוכח מה המושג של המילה שיעור. שיעור של מזה. אני הולך לשיעור. יש לי עכשיו מידה. או למידה. אותו דבר. מה זה לימוד? כניסה למידה. יש לי מגירה אחת מהאינסופיות. שהמגירה הזאת היא 3 שעות, שעתיים וחצי, שעה וחצי, יש לי שיעור. אם אין גבול לשיעור הזה, כן? אז תסלחו לי על הביטוי, האדם מתחרפף. כי הוא לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, אין לו גבול, וכשאין לך גבול, אין לך בניין. לפני שאתם מתחתנים, אני אומר לכם לפני, כי לנו לא אמרו את זה לפני, כי לא היו לנו מורים שמצאנו אותם לצערנו. כשיהיו לכם ילדים, הבניין שלהם זה בניין של גבולות. ככה הם יודעים, הם צריכים גבול. הם צריכים ללכת לישון בשעה כזאת, לקום בשעה כזאת, לעשות שיעורים משעה כזאת עד שעה כזאת, הכל שיעורים, 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 שיעורים. וככה הם נבנים, כי הם יודעים שהם נמצאים במסגרת שנותנת להם חיים. כשאין מסגרת, אתה פורט את המסגרות, אין לך לא שעות לזה ולא שעות לזה, הכל מה שבא, כן? מכל הבא ליד, בסרגל, במרגל, לא יודע מה. מה שבא ליד, אתה לא עושה כלום, אתה פשוט שורף את עצמך ואת הסובבים אותך. וזה שיעור לחיים, עוד שיעור. אל תבלע את העולם כולו, אתה נמצא בסיעורים, מסביבך יש אנשים, קרובים או רחוקים, שכולם נמצאים במידות, בסיעורים, בגבולות. אם אתה עובר את הגבול בכל מידה ומידה, אתה מסתגע ומסגע. זה שיגעון. מה זה שיגעון? איך מוגדר השיגעון בתורה? זה אדם שבערב אומר מי ייתן בוקר, ובבוקר מי ייתן ערב, לילה. כך כתוב, ההגדרה בתורה זה לא ממציא כלום. והיית משוגע ממראה עיניך. בבוקר תאמר מי ייתן לילה, ובלילה תאמר מי ייתן בוקר. מי אתה משוגע? מה זה משוגע? אין לך גבולות. אומרים לך יש סיור מפה לפה, אתה אומר לא, אני רוצה אין סוף. טוב, אז אתה נבלע, אדוני, נגמר, אתה כבר לא קיים. נאכלת, נשרפת ושרפת את כל מי שמסביב. סכנה. העולם שלנו הוא עולם עם מידות וגבולות. קוראים לזה בפרשת בראשית, את הדעת טוב ורע. אותו דבר, אותו עץ, אותו פרי יכול להיות טוב או רע. תשמעו, אני אומר לכם שידוש עכשיו. זה לא שיש עץ עם פירות טובים ופירות רעים באותו עץ. לא. זה אותו פרי. באותו פרי יש את הטוב ואת הרע, זאת אומרת, תלוי איך אתה אוכל אותו, ומתי אתה אוכל אותו, באיזה מידה אתה אוכל אותו, באיזה שעה אתה אוכל אותו, ובמדרגה אתה אוכל אותו עכשיו. ולכן אומרים ומדגישים לנו חז"ל בחוכמתם הגדולה. אם האדם הראשון היה מחכה לכניסת השבת, אני אוכל מהפרי. פתאום היה הופך להיות אותו פרי של עץ הדעת, טוב ורע, טוב. אבל בגלל שהוא אכל אותו לפני הזמן, בוקר, אז אותו פרי הפך להיות רע. אתם מבינים את החידוש? כל דבר בחיים שלנו גם טוב וגם רע, תלוי מתי אתה אוכל אותו, ואיך אתה אוכל אותו. כלומר, מידות. מידות. ואנחנו בעולם שמחזיר אותנו למציאות האדמית. אני מסביר, אדם הראשון, למי שייך כל העולם? לא. הרי הוא יחידי בעולמו. כל העולם נברא בשבילי. נכון? האדם הראשון לבד, מי יבוא לגנוב לו משהו? כלום, כולם מתחבים אליו, הוא מלך הארץ. מלאכים צולים לו בשר, וכיף, עושים לו על האש, אחרים באים, מוזגים לו יין, מסננים לו יין, ענבים.
אבל מי זה אחרים צולים לבד?
לא, מלאכים.
מלאכים.
בריאות. הוא לבד מלך בעולם. כלומר, מה יש לאדם הראשון מול העיניים? אינטרנט. לוחץ על כפתור, יש את כל העולם, מה שאני רוצה. זה הניסיון של אדם הראשון. הוא יושב מול מחשב, שנקרא אינטרנט. אינטרנט שלנו. יש לו הכל. בלחיצת כפתור. והוא יכול להיות סגור בחדרו, בשקט, וכל העולם עובר בתוך המחשב הזה, איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, תוך שנייה אחת. יכול לפסוע בעולם, יכול לדבר על מושג, יכול לראות תמונות, יכול לראות סרטים, יכול לראות מה שאתה רוצה נגיש בתוך שנייה אחת, מקסימום 30 שניות, יש לך הכל. כלומר, אנחנו בסוף הגלגל, חוזרים בדיוק למציאות שהיה נמצא באדם הראשון, שכל העולם שייך לו בשנייה אחת, הכל מול הידיים, מול העיניים. יש לנו אותו דבר, כל אחד מאיתנו עכשיו אותו ניסיון. יש לך מול הפנים שלך מסך שנקרא את הדעת טוב ורע. תיזהר מה אתה עושה איתו, מה אתה אוכל משם. הכל נגיש, הכל אפשר לדעת, לכל דבר אתה יכול להיכנס. היה דבר כזה בדורות הקודמים? לא. רצית, אבל לא יכולת. רצית לראות דברים, אבל לא יכולת. רצית ללכת למקומות, אבל לא יכולת. לפני 40 שנה, רצית לגעת בדבר שהוא אסור לך, אבל היית תקוע במציאות, בחברה שלא מאפשרת לך. היום אתה סוגר את עצמך בחדר, ואתה יכול לראות מה שאתה רוצה. עץ הדעת טוב ורע. אני חוזר לעניין שלנו. שהוא דבר שאינו מחויב בו כלל, אלא כך רצה. כלומר, אין סוף ברוך הוא בחר להיות כיוון אחד, לגלות כיוון אחד ממציאותו האינסופית, להגדרה כזו ולא להגדרה אחרת, להדרגתיות ולא לכלליות. כלומר, אין סוף דאג באהבתו הגדולה לבריאה שהוא עכשיו בורא. איך אני דואג לבריאה שאני עכשיו בורא? אני עושה אותה הדרגתית, מצומצמת, מוגבלת. לא בגלל שאני רוצה שהיא תהיה קטנה, אלא בגלל שאני רוצה שהיא תחיה. וכשאני רוצה שהיא תחיה, אני צריך לתת לה גבולות. רק ככה היא תחיה. אדם שאין לו גבולות הוא לא חי. או בלשון חז"ל, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם. מוציאים אותו מן העולם. הקנאה, התאווה והשנאה. מוציאים את האדם מן העולם. כבוד. כלומר, אם אין לך גבול, שהרי דבר ששייך לך, שייך לך, אבל אם אתה מקנה, כלומר מה שלך לא מספיק, אתה רוצה לתת מגבולך שלך, אתה רוצה את כל הגבולות, אני לא מסתפק בזה שיש לי, אתה בזמן הוא נתן לי אחד, ממשלול האפשרויות, והאחד הזה לא מתאים לי, אני לא רוצה אותו. כלומר, אני רוצה אותו, אבל אני רוצה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, זה לא מספיק לי. כלומר, הגבול הזה, אתה לא מקבל אותו כחיים, אלא כצמצום שעורס אותך, כי אתה לא מבין כלום, ואתה רוצה להיכנס לאין גבול, לאין סוף. אדוני, אתה בתהליך של שריפה עצמית. כמו הקלטת שנשרפת אחרי שהוא מספיק לדבר. כן. אתה נשרף תוך 30 שניות. אתה נשרף. למה יצאת מגבולך? זה מוציאים את האדם מן העולם, מוציאים אותו מן המציאות. או בלשון המהר"ל, כן, הוא בטל. תתבטל. אז אנחנו מדברים על רצון אחד, כיוון אחד מכלל האפשרויות. והיינו שנתה רצון לבחינת פעולה זאת בפרט, תוריה, מה שהיה בכוחו הוא מה שיש בכוחו למתות לפעולות בלי תכלית קטנה. לא, אבל ועכשיו הרצון רוצה הצמצום בכל תולדותיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בשבילנו, בשביל כל הבריאה כולה, סגנון אחד, מאין סוף אפשרויות של סגנונות, סגנון אחד, שהוא צמצום, מידות, שיעורים. לכן ברא את העולם בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד. שהרי היה יכול לומר, ויומר אלוהים יהי עולם ומלואו, ויהי עולם ומלואו. נגמר ספר בראשית. לא. ויומר אלוהים יהיו, ויומר אלוהים תצא הארץ ושעקב, את פרי עושה פרי למינו. ויומר אלוהים יהיו מאוד ברכי השמיים. ויומר אלוהים, ויבדל אלוהים בין האור. כל כך הרבה פעולות, הוא לא יכול לעשות הכל בבת אחת. יכול ועוד איך יכול. לא רוצה. למה לא רוצה? כי אני רוצה לעשות לך חיים. אם הייתי עושה הכל בבת אחת, לא הייתי יכול לחיות במקום כזה, כי אתה לא מבין דברים כאלה. כי בראתי מנגנון שהוא מצומצם לפי האנשים שיהיו מצומצמים באותו מקום. ובעלי החיים והעצים, וכל הדברים שישנם כאן, כולם מוגבלים מצומצמים. עכשיו, תה בבקשה. כן, יש לי כוס מלאה במידה. זה תרתי משמע, זה היה גם רמת. כלומר, אם אין לי כוס שהיא מצומצמת למידות של הכוס, אז אי אפשר לקבל. ואיך אני שותה את התה, אומרים חז"ל, איך שותים מים? בלגימות, בכמה לגימות. למה? מה, אתה לא יכול לשתות בבת אחת? לא, אתה עכשיו שורף. אתה עכשיו סותר את הבריאה האלוקית. כלומר, אני מבקש ממך שבכל אקט קטן שיש לך בחיים, תחזור על עצות פעולה שלא תשכח, שאתה לא תוכל לקבל הכל בבת אחת. אתה יכול לבלוע את העולם, אבל במינון, לאט לאט, יום אחר יום, לגימה אחר לגימה, לפחות שתיים, כי אתה בעולם של שניות, בית, ארץ. אל תבלע הכל בבת אחת, תיזהר מזה. מי שאין לו את הגבילות האלה, הוא מקלקן, חד ושלום. בלי לדעת אפילו, הוא חושב שהוא מתקן. זה קלקול נוראי. תודה רבה. כלומר, יש לנו פה מידות. והמידות האלה זה הסימן של החיים שלנו. מתוך הגבול אנחנו מציגים את מה שהאין סוף רצה לתת לנו. ברכה גדולה מאוד. לכן עכשיו הרצון רוצה הצמצום. תשמעו טוב מה שאומר הרמח"ל פה, זה עצום. עכשיו הרצון רוצה הצמצום. עזוב אותי מכל השאר. הרצון האינסופי רצה עכשיו כיוון אחד, שיטה אחת, והיא הצמצום, זה מה שהוא רוצה, וכל תולדותיו. כלומר, אתה בעולם מצומצם, וזהו הנקרא צמצום אינסוף דווקא. לא יפה? תראו איזה הגדרה. איפה תמצאו דבר כזה? הרמח"ל בכמה מילים, כן, כמה שורות, סתם. איזה עבודה צריך כדי להגדיר מילים כאלה? תכתוב אתה משהו. הרי הוא מתחיל כמונו, מאין סוף אפשרויות. אומרים לו, טוב, כבוד הרמח"ל, יכתוב לנו עכשיו מה זה אין סוף. לך תסתובב עכשיו בעולם, כן? פלא פלאות, מתנה מהשמיים. למה מתנה מהשמיים? אתם יודעים למה? שהוא עשה גם הוא אותו דבר. צמצום. הוא צמצם את כל הדברים לכמה שורות. זה הכוח של הרב. לומר לך מילים מצומצמות, ודרך המילים של קצת הוא מעביר לך את המסר בפשטות, ואתה מבין אותו כי הכניס לך את זה בתוך מגירה מיוחדת שלמידות המגירה הזאת כן יש את מידות החיים. זה רב, זה כוח של רב. כלומר, מצד אחד הוא רב, יש לו הרבה, מצד שני הוא נותן שיעור. אתה בא לשיעור של הרב, אפס סתירה. אם היית בא לרב, היית נשרף. אתה בא לסיור של ההרבה. אתה בא לגבול של הבלתי מוגבל. כלומר, הרב יודע להכניס לך בכמות קטנה את האיכות הגדולה. כדי שתצא עם משהו בתוך היד, בתוך הכיס, בתוך הנשמה, בתוך הנפש, בתוך המוח. איך יכול להיות דבר כזה? כי הוא יודע לדבר בצמצום, במידה, בגבול. יודע מתי לשתוק, יודע מתי לדבר, וכשהוא אומר משהו, הוא אומר אותו בצורה מאוד ברורה, כדי שהדברים ייכנסו לתוך מגירה, שאתה תוכל להכיל את זה. מי מלמד אותנו את כל זה? הקב"ה ברוך הוא בעצמו. כי כך הוא ברא את העולם. כלומר, גם בריאת העולם בשיטה זו היא חינוך. מה אני צריך לעשות בחיים שלי? תסתכל מה הקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם ותבין מה אתה צריך לעשות בחייך. כלומר, תלמד על הבריאה, תדע מה לעשות בחיים. תלמד תורה, תלמד ציורים, ואז תבין מה עושים. זה נקרא לבושים, זה נקרא מידות, זה נקרא צמצום אין סוף ברוך הוא. אדיר במרום. אי אפשר להרחיב יותר מזה, כמובן שתמיד ניתן להרחיב, אבל ההרחבה היא בשלבים הבאים. אז בגלל שהגדרנו מגירות, בגלל שהגדרנו שלבים, של סולם, הדרגתיות, אז אנחנו בתוך ההדרגתיות הזאת יורדים לאט לאט עד שאנחנו מגיעים לעולמנו אנו. עתיק יומים. למה שמתי את עתיק יומים פה בסדר שהוא לא לפי הסדר? שהרי לפני עתיק בא אדם קדמון, שזה השלב הבא, כן, בא טור הקליפי, אלא רציתי מיד להגדיר את המציאות לפי האדם. כלומר, אל תשכח שהמציאות שאנחנו עוד מעט נדבר עליה היא מועתקת, עתיק, היא מועתקת לחיים שלנו. זה לא מושגים שהם תלושים מהמציאות שלך, כי אתה תתחיל ללמוד עולמות שהם למעלה, למעלה, למעלה בשמיים, בעולמות רוחניים, מה מחשבה, בהשתלשלויות, בצינורות של אור, של שפע שיורד, ואתה שוכח בעצם שאתה חלק מכל התהליך הזה. עתיק בא ומזכיר לנו שכל האינסופיות הזאת היא באה ומצטמצמת למידות שלנו. ראשית תיקונו של אינסוף, אתם רואים שזה שייך מיד לאינסוף? ראשית תיקונו של אינסוף, רוצה לומר אדם קדמון, כלומר עוד לא למדנו על אדם קדמון, אבל פה זה התיקון, הוא על ידי עתיק יומים. אני חשוב לי לדעת מה התיקון. איך זה תיקון? מה זה תיקון? תיקון זה שהרצון הזה המוגבל לכיוון מיוחד יבוא ויתגלה בכיוון המיוחד שהוא בחר. אז זה נקרא עתיק. עתיק יומין המלביש אותו מטיבורו ולמטה. כלומר, עוד מעט אנחנו נתחיל ללמוד על עולמות, ובתוך העולמות האלה, זה פותח ארון, זה לא מכוני. בתוך המציאות הזאת של העולמות, יש הדרגתיות גם בעולם שנקרא אדם קדמון, שעוד מעט יתעסק בו, נראה שיש לו ראש, ויש לו גוף, יש לו טבור, יש לו למעלה מן הטבור, למטה מן הטבור, יש לו רגליים. מעניין. יש כבר קומה, קומה שלמה. מי שאין לו קומה, כלומר יש לו אחד בלי השני, או השני בלי האחד, הוא מקולקל. למי אין רגליים? זה דבר מקולקל. למי אין רגליים? יפה מאוד, זה נכון. למה ללחץ עם רגליים? כן המציאות שמתאימה לכל המציאות שהיא ראש, גוף ורגליים. אז הקדוש ברוך הוא קיצץ לו את הרגליים כדי להראות לנו מה היא הסכנה בעולם הזה. והסכנה בעולם הזה היא סגנונו של הנחש שאין לו רגליים. כלומר, על גחונו ילך ועפר יאכל כל ימי חייו. למה? אין לו צמצום. כל כולו דבוק לחומר ובולע כל מה שבא. יש לו פה פתוח והוא מתקדם ככה. ובולע כל מה שבא. כן? איזה שואב אבק. ועפר תאכל כל ימי חייך. זה שואב אבק. כן. יש אנשים שהם נחשים. איפה שהם עושים הם בולעים הכל. ולא נודע כי באו אל קרבנה. אוכל, אוכל, מכל דבר. זאת אומרת, נו, אתה מתמלא מזה? כן, איפה אתה מתמלא? עובדה, אתה לא, אף פעם לא שווה, אתה תמיד רק רוצה לאכול, 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 אתה לא יודע אפילו גבולות. אתה לא יודע שיעורים. אתה לא יודע זמנים. אתה לא יודע מידות. אין לך גבול בדיבור. אין לך גבול בהתנהגות. אתה רוצה כאן ועכשיו, בלי סופיות. מבחינתי, זה לא ייגמר. זה לא ייגמר לעולם. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה עכשיו לא מכבד את ההסכם של הבריאה. אז אל תהפוך לנחש, בבקשה. תתאר במדרגות של האדם שיש לו רגליים. אל תרד למציאות הנחשית השורפת. הרב.
מעניין, אבל שזה לכאורה, כאילו זה לכאורה המציאות מתיימרת, אין לו רגליים, כאילו לא קשור למציאות.
כן, נכון.
וזה בדיוק מגיע כאילו למקום.
יפה מאוד, בדיוק. כי מי שאין לו רגליים, אין לו הדרגתיות. אז בעצם הראש שלו נמצא כבר בסוף. כן? זה העניין. כשהמחשבה שלך אין לה את הגוף כדי להתהוות, אז היא בולעת את כל המהות ברגע אחד. כלומר, אתה אוכל את הפרי כשהוא עדיין בוסר. אין לך רגליים. אין לך הדרגתיות כשתגיע למקום. כשאדם וחווה חוטאים, אדם נמצא בגן עדן, רק כזה בערך. ומה הם שומעים? את כל אלוהים מתהלך בתוך הגן. למה זה כל כך חשוב? התורה לא יכולה לכתוב, ויאמר אלוהים אל האדם, אכלת? מספיק. מה נצטרך תיאור? של פחד כזה, כאילו... איזה ענק פה, כן? והוא אומר, וואי וואי, בוא נתחבא מיד, הנה הוא בא. לא. אדם וחווה שומעים את הטעות שלהם. הם שומעים את האלוהים מתהלך. צעד צעד. והם לא ידעו להלך צעד צעד. הם אכלו הכל. בבת אחת. בלי גבולות. אז הם שומעים את האלוהים שהוא ברא את העולם. צעד צעד בהליכה מתהלך בתוך הגן. זאת אומרת שהוא מזכיר להם את ההלכה. זה הסוד. לכן התורה באה ומדגישה מה הם שומעים. כלומר הם שומעים את מה שהם שכחו, את ההדרגתיות. הם שומעים עכשיו את האלוהים שהוא ברא את העולם בצורה של הליכה. אז הם שומעים אותו מתהלך, מתהווה כביכול, לאט לאט. אז עכשיו הם רוצים להתחבא. למה? כי הם מבינים את הפער בין הבריאה כל כולה עם ההגדרות שלה, עם הגבולות והשיעורים, לבין הטעות שעכשיו הם עשו לפני רגע, שהם לא קיבדו את הזמנים הנכונים של הדבר. ואת הלא שהיה למשך כמה שעות. היום בשבילך זה לא.
לא רוצה, אני רוצה עכשיו, לא.
לא. עוד 3 שעות, כן. 3 שעות לפני, לא. אתה מסוגל לזה? או שאתה מסתגע שאומרים לך לא? זאת המציאות האמיתית. ככה מחנכים. תראו איזה חינוך, כזאת ברוך הוא לא בא וצועק, אלא מתהלך. הוא רק מזכיר להם ברמז את ההדרגתיות של העונה. יש שאלות על עכשיו? בסדר. יש גבולות לכל דבר. תודה. יריב, יש שאלות? למה? לא, סתם, לא יש שאלות. יריב, יש שאלות? רבנו, מה אתה אומר? אין לך שאלות? טוב, או שהכל ברור, או שאתם עושים כאילו. בואו, ריבי. זה תיקון. מור וויקי ביחד. תיקון העולמות. מו. זה מילוי. מילוי ראשון. מו לזיה. זה לא סתם. זה שידוך מהשמיים. גם זה שידוך. לא רק עד ויעיר. זה שידוך זה. זה השידוך שלפני השידוך. כדוש ברוך הוא מזבד זיווגים. גם זה זיווג. כן, לבחור באנשים שהם קרובים אלינו, זה גם כן זיווג. קב"ה מזווה זיווגים, כלומר, אל מי אנחנו נתייחס בחיים שלנו? מי יהיה מסביבנו כל החיים? אז לא לשכוח. כשהתחתנתי, הידיד הכי טוב שלי התעלף. הוא חשב שאני נחתך ממנו. זה היה נפירה. ממש, התעלף, בחתונה הוא התעלף. הוא נפל והתעלף. הרימו אותו והכל. הוא אמר לי, זהו, אתה הלכת ממני. לכן זה חשוב מאוד, כן, לשמור תמיד על המגירות. כל דבר יש לו תחום. לא בגלל שאני עכשיו עושה זה, שזרקתי את כל השאר לפח. צריך בגלות. למידה. אני לא אומר את זה שזה שלום תילך, אבל בכלל, כן, שישאר לנו כלל גדול בחיים, לדעת שיש לכל דבר את ההגירה שלו. כי התלבשותו היא תיקונו. כלומר, התיקון של כל דבר זה ההתלבשות שלו. איך זה מתלבש עליי? זה התיקון. אתה הולך לחיית, אתה אומר, אתה מתקן בגדים, כן. תיקון, עושה לך את המכנסיים במידה הנכונה. היום אין תיקונים, הכל בלי גבול, נכון? אתה לוקח את המכנסיים, איך זה יצא מהחנות? יש לו 20,000 טיפולים, עד הרצפה שם, שם הוא כבר, אתה הולך איתו, כן, חרתי, אתה עושה כל שנייה. אז היו הולכים למתקן, עושה לך את המידה שלך במכנסיים. היום אנחנו בעולם שאין גבולות, אמרנו. אז אם אין גבולות, אין גבולות לכלום. זה התיקון שלנו היום, סביבן. כל הדברים הם מעבר למידה, מחוץ למידות, או יותר ארוך מדי, או יותר קצר מדי. זה אף פעם לא מה שצריך. גם זה צריך לזהר. ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד מבש. כלומר, לבש הכהן מידו. דברים שמתאימים למידתו. זה התיקון שלו. התלבשותו היא תיקונו. וראשית התלבשותו בלבוש, הוא בלבוש עתיק יומין. כלומר, העתיק יומין הזה, אתה לא נלמד אותו עד הסוף, כי אני רוצה לעבור לאדם קדמון, ואחרי זה נחזור אליו, אבל רציתי רק להדגיש לכם פה, שהתיקון של כל העולמות שאנחנו הולכים ללמוד, מי אדם קדמון ועד למדרגות, כן, כל הפרצופים, זה בעצם התיקון של ההתלקשות. איך הדברים מתלקשים במציאות שלנו. ואז בהיותו אדם קדמון, מלוגז בעתיד יומי. כלומר, כשהעולם הראשון שתכף נעבור אליו, הנקרא אדם קדמון, מתלבש בלבושי. אפיק, תת נהורים ממנה מתיקונוי. אז הוא מוציא ממנו 9 תיקונים, 9 אורות, 9 אורות. כן. ממנו, מהתיקון הזה. כלומר, גם האורות כאן יש להם מידה, צמצום, יש מספר. לא הוציא אורות גדולים. לא. תת נהורים. יש מידה. והיינו כי באמצעות עתיק יומי הנקרא תיקונוי של אדם קדמו. למה זה התיקון שלו? אמרנו בגלל שהוא מסוגל להתלבז בעולמות שמתחת. זה התיקון שלו. כלומר, אדם קדמון זה עולם גבוה, והתיקון שלו זה ההתלבשות שלו בעולם נמוך יותר. ואני מתרגם למציאות שלנו, התיקון של כל אחד ואחד מאיתנו זה המסוגלות להתלבש בעולם נמוך יותר. כלומר, להעביר את מה שקיבלתי לאחרים. זה נקרא תיקון. כלומר, התיקון של האדם זה בהעברת שיעורים. אם אתה מעביר שיעורים, אתה לומד תוך כדי העברת השיעורים לצמצם את קבלתך לאפשרות קבלת תלמידיך, חבריך. ואתה לומד שיעורים ומידות, וזה נקרא תיקון המידות. גם כך אתה מתקן מידות. אתה מבין ולומד להבין מה הם מסוגלים לקבל ומה הם לא מסוגלים לקבל. וככה עם שיחה, וככה עם ילדיך, וככה עם בעלך, וככה עם ההורים, וככה עם השכנים והחברים וכו' וכו'. זה מציאות של עולם. מתוקן. כלומר, האפשרות להלביש. זה נקרא תיקונוי של אדם קדמון. לכן נקרא עתיק מנשון העתק. לקחתי מפה, אני מעביר לפה. אתה יודע לעשות דבר כזה? צריך. אם אתה רק מקבל, 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 באה השאלה, אפשר מכניסים ולא מוציאים? למה אתה רק עוגר? למה אתה לא פותח ואחר כך מעביר עכשיו אתה את השיעורים שלך? יש בעיה. אמרתי לכם שכשהתחלתי ללמוד בתורת הסוד, בסייעתא דשמיא, אחד התנאים של הרב, זה שמה שאתה לומד, אתה ממשיך ללמד. כלומר, אתה נותן שיעורים? לא, כבוד הרב, בכבוד אתה לא מתאים לשיעור. אתה רוצה להישאר בשיעור הזה? כן, כבוד הרב, אני רוצה להישאר בשיעור. יש לי תנאי. אתה לומד, אבל אתה מלמד. כשאומרים לך ללמד, אתה מלמד. ואל תתחיל לעשות פוזות של צניעות, ושל זה ושל זה. זה לא העניין בכלל. יש אחריות קולקטיבית. אם אתה יודע להעביר מסר כלשהו, תעביר אותו. אתה יודע להעביר א', תעביר א', לא משנה. אבל אתה חייב לעשות את העבודה הזאת. כי הרב לא יחיה כל החיים שלו. ואם אין לו תלמיד שימשיך וידריך וילמד איך להמשיך להדריך, כשהרב כבר לא יהיה פה, אז התורה תיפסק ובגללך. ויש לך אחריות כי לא תשכח מפזרו. זה בר יוחאי, כן? שופט תיבות. כי לא תשכח מפזרו. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי נותן לנו כלל, תיזהר לא להפסיק את הדרך. תמשיך. זה נקרא תיקון. אפס, אדם קדמון, תות נאורים, שהוא סוד תס לראות קצר להשילות הנקרא אריק אנטון. עוד מעט תיכנס לכל הפרטים האלה. וכל שאר פרצופי השילות, כולם מלביסים את אריק אנטון, ונקראים תיקונים ולבושים שלו. כלומר, תיקונים ולבוש. מה אתה עושה בעולם? תיקונים. אני מלביס דברים. הרי שיש שתי בחינות כלליות הנקראות תיקונים. א', תיקונו של אינסוף שהוא עתיקיומי. זה התיקון של אינסוף. מה אפשר לתקן אינסוף? למה הוא מקולקל? לא, אנחנו לא מדברים על זה. כשאני מדבר על תיקון אינסוף, זאת אומרת שאני מדבר על אפשרות להלביש אותו בעולמות שהם מושגים לנו. הרי אינסוף לא מושג. אז ההלבשה שלו זה תיקונו. מה זה תיקוני זוהר? הלבשת הזוהר למלמד האנושי. הוא בא מעולם גבוה ונוחת. מה התיקון של החתן? הוא נותן לקלה. מה התיקון של הקלה? היא מעבירה לילדים. זה גם החתן עצמו. זאת אומרת, תיקון זה נתינה בגבולות. זה התלבשות. ב' תיקונו של אריך אנטין הוא כלל פרצופי הצירות וגם הלבשה עוד מעט. אז עכשיו אנחנו נדלג, עוד מעט נחזור לתיקיומים ונלך לאדם קדמון. כשנגמור אדם קדמון, בעזרת השם תזכירו לי שאנחנו חוזרים לעתיד. בסדר? בסוף שם ספר הכללים חוזרים לעתיד. אז נבין יותר בעזרת השם על מה מדובר. אדם קדמון גידו עכשיו רוצה להגדיר מה זה אדם קדמון. אדם קדמון הוא הנאצל הראשון שנאצל מיד אחר הצמצום. אמרנו שצמצום מה זה? זה לקיחת שלם והתפוררות לקטנים. כלומר, מכל העוגה הגדולה לקחתי רק חלק קטן. זה הצמצום. זאת אומרת, אני לוקח כיוון אחד, החלטתי שהדברים הולכים רק לנקודה אחת שהיא מציאות העולם הזה. זה עושים לילדים הקטנים כדי שהם יאכלו דברי קודש. הם חושבים שהם אוכלים עוגה, אבל הם נוגעים באותיות, כן, ותוך כדי הם אוכלים ככה. מברכים על זה מזונות? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. תיקונוי, לקחתי חלק קטן מה... זה בסדר, זה בסדר. אדם קדמון הוא הנאצל הראשון שנאצל מיד אחר הצמצום. מוכנה להתחתן, זהו. ברוך השם. הוא כלול מ-10 ספירות בעיגולים ומ-10 ספירות ביושר. כלומר, מה זה הצמצום? החלטה אלוהית לכיוון אחד, לסיר אחד של הדרגתיות. אז זה הנאצל הראשון שנאצל מיד אחר הצמצום, והוא כלול מ-10 ספירות. אמרנו שההגדרה זה כיוון, הדרגתי. אז הנה, כלול מ-10 ספירות בעיגולים ומ-10 ספירות ביושר. מושגים חדשים, עיגולים ויושר. מה זה? לפני שאני מתקדם, כן, רק להמחיש את עמידת העולמות. יש לנו את האינסוף ברוך הוא, יש לנו את הרצון, כן, לברוא את העולם בכיוון אחד שהוא הדרגתיות, ולכן מכלל האפשרויות האינסוף בחר לו רק כיוון אחד שהוא הדרגתיות, כלומר עולם הדרגתי. והדבר הראשון שמופיע זה אדם קדמון. כלומר, זהו העולם הראשון, ההופעה הראשונה של האינסוף. למה קוראים לזה אדם קדמון? כי התכלית לברוא את העולם בשביל אדם. אז יהיה אדם קדמון כדי להגיע לאדם האנושי. אנחנו לא מדברים על האדם הקדמון שנשמור, כן, במערות. לא מדבר על זה בכלל, כן? אני מדבר על עולם רוחני לפני שהיה בכלל מציאות קשמית. זה נקרא אדם קדמון, זה מושג. או רוח. נשיב הרוח, מוריד הגשם, כן? אדם קדמון הוא הנאצל הראשון שנאצל מיד אחר הצמצום. הוא כלול מעשר ספירות בעיגולים ומעשר ספירות ביושר. כלומר, חייב שיהיה במנגנון הזה שנקרא העולם הראשון, את כל המציאות העתידית. מהי המציאות העתידית? עיגולים ויושר. למינון. כלומר, צריך שיהיה מציאות כוללת של עיגולים ויושר. יש הכל. אני מבין את השיטה עכשיו. היא עשתה את זה כבר בגבולות. ובחינת היושר היא עיקר. אף על פי שבחינת העיגולים קדמה להתגלות בו. מה זה עיגולים ויושר? בינתיים הוא לא מסביר, אבל הוא אומר שהדבר העיקרי פה זה היושר ולא העיגולים. למה?
יורד יותר למה.
מה? מה זה אומר? למה היושר הוא יותר חשוב, כן? יותר עיקרי. יותר חשוב, יותר עיקרי מה... עיגולים עצמם. יפה. יפה. העיגול לא נתפס. לא מתחבר. אין תפיסה בעיגול. עיגול זה לא דבר שטוח כמו מטבע. זה כדור. תקחו כדורגל. כן? אין תפיסה בזה. כלומר, אין גבול לדבר הזה. תשימו נמלה על כדור, היא תסתגע. נכון? היא אף פעם לא גומרת את הסיבובים שלה. כל החיים שלה יכולה ללכת. יש אנשים שהולכים ככה, כן, על כדור. וזה סכנה. אם אין לך כיוון, אתה לא יכול להתקדם. אז העיגול הוא גדול, הוא גבוה, אבל הוא בלתי מצומצם מספיק. לכן הוא לא מתלבש במדרגה תחתונה יותר. אז צריך מנגנון שיבוא לעזור לעיגול, והוא היושר. והיושר יש לו את המידות שלו. יש לו את ההנהגה. יש לו את ההדרגתיות. יש לו ימין, יש לו שמאל, יש לו אמצע. בעיגול אין התחלה ואין סוף. איפה מתחיל הכדור? אתה לא יודע. איפה הוא מסתיים? אתה גם לא יודע. ביושר יש לך התחלה, ויש לך אמצע, ויש לך רגליים. אז היושר בא לומר לעיגול, תשמע, איתך לבד אי אפשר להתקדם. אני יכול לקדם אותך. אז אני אדריך אותך כדי שתתגלה בעולם. אני יודע שאתה חשוב, אתה העיגול הגדול. אבל אני, היושר, זה המקל, שמסורים את הגלגל. היה משחק כזה לפני 100 שנה, כן? זה היה משחק. פותחים איזה מקל לברזל ככה, עם גלגל רק השישוקים, ואתה... מזיז אותו ככה מתקדם ברחוב. כלומר, היושר עוזר לעיגול, היא כזה. הוא מגלה את העיגול. אחר כך אמרו, טוב, לא צריך יותר את המקל. אני הופך להיות המקל. אז אני שם את העיגול בתוכי, ומתחיל העיגול. כן, ואז העיגול עושה לך כל מיני תנועות כאלה. כן, הולה הולה. כן, ועיגולים ויושר, אתה מסייר עולמות, כן? צריך לצחוק קצת, לא? ועל שם היושר, שסודה דמות אדם, כן, הנה, דמות אדם זה היושר, בעל תרי"ג איברים, נקרא שם המאמר הזה אדם קדמון. כלומר, הוא כבר דמות שיש לה כיוון של תרי"ג איברים. תתרגם את זה לתעודה. לכן נקרא המאמר הזה אדם קדמון. העולם הזה נקרא אדם קדמון כי אנחנו מתקדמים לכיוון כלשהו. עוד חינוך אלוקי. שבתחילת תהליך השיעור, אני כבר מגדיר לתלמידים שלי לאן אנחנו רוצים להגיע. ולכן העולם הראשון, שהקדוש ברוך הוא, אחרי האינסוף, אומר לנו לאן אני רוצה להגיע, ברמז. תלמידים יקרים, אנחנו הולכים לבוא אדם. עכשיו, יהיה תהליך ארוך כדי להגיע לאדם האנושי הגשמי, פה, בעולם הזה. כדי להגיע לאדם הזה, אני בורא עולם ראשון שנקרא כבר אדם. אין, אדם פה, אדם שם. אדם קדמון, אדם הראשון. ולכן, אני עכשיו מגדיר מה יהיה באדם הקדמון, בעולם הגדול המוכני הזה, ואתם מזה תקישו ותבינו מה הולך להיות אצל האדם הגשמי, המצומצם יותר. בסדר? אז אתה נכנס לשיעור ואומר לתלמידים, אנחנו רוצים להגיע השנה בעזרת השם לנקודה כזאת. ואז אתה מכיר את כל השיעור שלך מהנקודה שהיא הולכת לשם. התלמיד ידע שהוא מתכוון והולך ומתקדם לכיוון מיוחד. יש לו דרך, יש לו יושר. אין לו שיעור של עיגולים, יש לו שיעור. ואת יודעת איך, מתי הוא קורא לך. כלומר, דמות האדם הקדמון זה הראשון שמתגלה בעולם, אדם קדמון, זה כולל את כל המציאות המחודשת שמתגלתה בחלל הצמצום. הצמצום הראשון, כלומר הרצון לכיוון אחד, מתגלה כל זה באדם קדמון, בעולם הראשון. כל הרעיון האינסופי הזה, מתקדם בכיוון עכשיו שנקרא אדם קדמון. ממנו יצאו כולם, וכולם תלויים בו. תלויים בו, זאת אומרת שלא הוא בורא. אין, אין סוף תמיד בורא, אבל אנחנו נקרא לזה עכשיו אדם קדמון, בגדול, למה? כי הכל תלוי בו כבר. זאת אומרת שאנחנו את המציאות כבר נמצאת שם, כל המציאות כולה, רק נמשוך ממנו שם התפרטויות. הקדוש ברוך הוא ברא הכל בתוך המנגנון הזה שנקרא אדם קדמון. בראשי תיבות אנחנו קוראים לו אק. לכל דבר יש ראשי תיבות. עוד מעט נגיע. הדרגתיות. אנחנו רק בשורש התהליך, ואנחנו נבין שמה שיש בעולם הזה, שנתחיל ללמוד על העולם הזה, מה שאנחנו עושים עכשיו, כן, אנחנו נבין מה שיש באדם הגשמי. כבר נתן לנו כמה רמזים, מה יש באדם הזה, אדם קדמון, כלומר בעולם הזה, יש לו איברים, כמה איברים? תרי"ג איברים, 613 איברים, זאת אומרת שבאדם ההוא יהיו 613 איברים, שזה אותו דבר, כן? ולכן יהיה מנגנון של תרי"ג מצוות, שימלאו כל איבר ואיבר. ייתנו חיות לכל איבר ואיבר, ויש לו ראש, ויש לו ימין, ויש לו שמאל, ויש לו אמצע, ויש לו מדרגות, 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 ואנחנו נבין ממנו ונקיש לעולם הגשמי. אז הוא נקרא אק, וכולם תלויים בו. מי מראשו ומי מזרועותיו, מי מגופו, מי מרגליו. כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו, אחר כך בעולמות שלנו כאן ועכשיו, תלוי באיבר אחד, במיקום אחד רוחני בעולם הזה. כלומר, אולי אתה חלק מהכתף של אדם קדמון. יש כאלה. והשני מהאוזן של אדם קדמון, הלוואי. והשלישי מהטבו של אדם קדמון, מה זה אומר? זאת אומרת שהוא מתאים לנקודה הזו באדם קדמון, בעולם הרוחני הזה. עוד פעם, לא לתרגם את זה לאדם אנושי חד ושלום, בעולם רוחני, אבל העולם שלנו תלוי בעולם הזה, כלומר, נלקח, הוצא מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא כבר את המנגנון הצלם שם, ומשם אתה יכול להבין איפה אתה אחוז. איש אל משפחתו ואיש אל אחוזתו תשוב. אל אחיזתו בשורש העליון. זה נקרא אחוזה. איפה אתה נאחז בעץ הגדול הזה? מאיפה השורש שלך? דע מאין באת. עין זה אינסוף, כן? תדע לך שמאין באת. ואז העין הזה שעשה את אדם קדמון, אז אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא שם באדם קדמון, איפה היית תלוי. האריז"ל היה מגלה לתלמידים שלו איפה הם אחוזים באדם הקדמון הזה. מראה שאתה יודע איפה אתה אחוז שם, מהי המדרגה העיקרית שלך, אתה יכול לעבוד. אם אתה לא יודע איפה המדרגה העיקרית שלך בעולם, קשה לך לעבוד, כי אתה לא יודע להתמקד בדבר שהוא הכי מתאים לך. כן? מה מסגע בני אדם? הם לא יודעים לאן הם מתקדמים. כן, לכן זה הגיל הכי קשה, כי אתה לא יודע לאיזה כיוון להתקדם בחיים שלך. יש לך מיליונים של אפשרויות, אבל לא מיליונים של יכולות, אבל אתה גם יכול ללכת גם לכאן, וגם לכאן, וגם לכאן, וגם לכאן. אז אתה מסתגע מריבוי. אתה יודע מה? אם היית קצת יותר מסומצם, אפילו אולי קצת פחות חכם, אבל ממוקד זה דבר אחד, והיית לומד אותו, מההתחלה ועד הסוף, והיית יודע אותו טוב, זה מספיק, אדוני, אתה לא צריך לאכול את כל העולם כולו. היית יותר שקט, יותר רגוע. איך היו הדורות הראשונים? כשאני אומר הראשונים, זאת אומרת, לפני 100-150 שנה. מה, היה להם את הבלגן שיש לנו היום? לא. היה להם כיוון אחד בחיים, לומדים מקצוע, נגמר הסיפור. מפטרים אותך פה, מחורת בבוקר אתה נכנס לחנות של יד, עובד. היום, אינטרנט. מכלול האפשרויות. אתה כבר לא יודע מאיפה להתחיל. כל כך הרבה, שאתה לא יודע כלום. כל כך גדול, שאין לך כיוון, שאין לך צמצום. כל כך הרבה אפשרויות, שאין לך אפילו גישה לדבר שאתה רוצה אותו, כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. יש הרבה דברים לרצות. אז אתה עובר כל החיים שלך הרבה זמן, רק מה לרצות בכלל. אחרי שרצית משהו, אתה אומר, טוב, אבל אני לא יכול. אז אני צריך ללמוד, כן, את הדבר שרציתי. ואחרי זה תוך כדי נותנים לך עוד אפשרויות בתוך הדבר הזה. אתה תמיד במיליונים של אפשרויות, ואתה מסתגע כי אין לך כיוון, אתה לא מתקדם. אז עוד פעם, כאן יש לנו כיוון, ואני יודע איפה אני נאחז. אני יודע אם אני שייך לרגליים של אדם קדמון, אני יודע אם אני שייך לבטן של אדם קדמון, אם אני שייך לחזה שלו, אם אני שייך לזרוע שלו, הימנית או השמאלית וכו' וכו'. אדם קדמון מתרחבו בבניינו שני שורשי המציאות שהם הקו והרשימה. כלומר, אומר לנו פה הרב שהמציאות שלנו זה קו ורשימה. כן, זה שורשי המציאות. גופו בנוי מבחינת הרשימה. מה זה קו ורשימה? אומר פה הרב, תראו איך הוא מגדיר את הדברים בצורה פלאית. כמה דורות אתה צריך כדי לתרגם דבר כזה אתה. והוא בא ואומר לך, גופו בנוי מבחינת הרשימו. אתה יודע מה זה הרשימו? זה הגוף. תנסה לעשות דבר כזה, פעולה כזאת. גופו מבחינת הרשימו, ונשמתו מבחינת הקו. אז למדנו כמה מושגים כבר. למדנו עיגולים ויושר בלי להיכנס, אבל ככה אנחנו מגשפים ככה לאט לאט. פה הוא נותן לנו עוד מושגים. רשימו וקו. הרשימו מתייחס לגוף, והקו לנשמה. מעניין. הייתם אומרים הפוך, נכון? שהרי העיגולים זה הדבר הבלתי נתפס. אז הייתם אומרים נשמה. והגוף הוא יותר מלובש, אז הייתם אומרים היותר, הקו.
זה הגוף. קו
זה לא? זה לפי מה שלמדנו על עכשיו, זה לא פשוט. בוודאי, לפי מה שהוא אומר פה. הוא אומר שהרשימו זה הגוף. בסדר, יפה, אבל פה אנחנו בהגדרות, בהקבלות. אנחנו לא נכנסים עכשיו למינוחים האמיתיים. אבל יש הקבלה. למה מקביל עולם שנקרא עיגולים? יותר לגוף או יותר לנשמה? לא, לגוף. וזה העניין. כלומר, אם אתה חושב שהעיגולים, כן, הם העיקר, אומרים לך לא, תיזהר. העיקר זה הקו. אז מה זה העיגולים פה? העיגולים זה בלתי נתפס, אדוני. אם זה בלתי נתפס, אפילו שזה יהיה גבוה מאוד, זה לא כל כך מעניין אותי. לא כל כך מעניין אותי. אתה יודע מה? חוכמה יכולה להיות עיגולים. אבל זה לא מעניין אותי. אלא אם כן, היא חוכמה פועלת. זה השיעור של אתמול. אם היא לא חוכמה פועלת, היא לא מעניינת אותי. חוכמה בגויים, תאמין. בוודאי תאמין, כן. למה? אבל אם זה חוכמה פועלת, זה משהו אחר, זה נקרא תורה. תורה בגויים, אל תאמין. אז יש לנו מציאות כזו, של עיגולים ביותר. שרתם הודעה לבקלין? איך יותר? נשכן ומחכה תמיד לשיעורים. מי אחראי על הסבב של ה... הוא לא בתוך הרשימה? כן? טוב. וכיוון שמתקשרו בו בית יסודות אלו, כלומר, העולם הראשון הוא כולל את הכל. ואם הוא כולל את הכל, יש בו גם את העיגולים וגם את היושר. יש לו את היסודות הבסיסיים, כל שאר המבראים שיוצאים ממנו אינם יוצאים אלא כלילים משניהם. מה שיבוא אחרי זה, כי הוא העולם הראשון, יהיה בו גם עיגולים וגם יושר. גם קו וגם רשים. אז כל זה מושגים שקצת נראים לנו רחוקים מהמציאות שלנו, לאט לאט נתרגם את הדברים ונבין כן מה אנחנו צריכים למשוך מהדבר הזה, מה אני לומד את הדבר הזה. לא רק לדעת שזה קיים, אלא שהלימוד הזה גם כן ייתן לי כעניין, כלומר בניין לדעת מה עובר, מה קורה. אז אנחנו עכשיו נתמקד יותר בעיגולים וביושר שבו. כאשר נעשה לאדם קדמון, כלומר העולם הראשון יצא אחרי הבחירה האינסופית, כן לבוא את העולם בסגנון כזה של הדרגתיות. הגדרנו מה הקדוש ברוך הוא, מה האינסוף ברוך הוא ברא, ברא עולם הדרגתי. אז כאשר נעשה לאדם קדמון, שזה העולם הראשון, אחרי הצמצום הזה, בחינת העיגולים שבו יצאה ראשונה. עכשיו אני אומר לך, פשוט, מה יצא בראש? מה יצא הדבר ראשון? העיגולים או היושר? העיגולים. כלומר, דבר שהוא מבחינת גוף או נפש. כלומר, המדרגה הראשונה של הדבר. היא יש לה הרבה דברים, אבל מה חסר לה? כיוון. אין לה עדיין כיוון, לכן היא נקראת עיגולים. כלומר, אני תמיד דואג לתרגם לכם את זה במונחים שלנו. כשיש לך רעיון, נגיד אתה רוצה לבנות בית, מה מופיע קודם, העיגולים של הבית או היושר של הבית? העיגולים, מה זה? הרעיון הכללי. אבל הוא עדיין בלתי מלובש במציאות, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום בינתיים. רעיון. זה דבר עגול. זה כדור. אתה כבר רואה את הבית, אתה מדמיין אותו. כן, אתה לא רואה כלום, לא תנרת, לא ברזים, לא חשבת על זה עכשיו. אין חשמל, אין כלום, אתה רואה בית. אתה מתאר לעצמך שיש הכל, אבל אתה לא בונה אותו. כן? זה רעיון. זה השלב הראשון. אחר כך נאצל בחינת היושר שבו. מה זה היושר? שרטוטים. קודם כל אתה לוקח דף, אפילו שהוא 2 מטר, על 2 מטר, דף גדול של שרטוטים, אבל הוא מוגבל. זה 2 מטר על 2 מטר. זאת אומרת, זה יותר קטן, אפילו השני מטר האלה, מרובע, יותר קטן מהרעיון העיגולי שהיה לך בראש, נכון? בראש זה היה 1,000,000 מטר על 1,000,000 מטר. אפילו יותר. אז זה לא היה כלום. היה כל כך הרבה שלא היה כלום. פה הבאת הכל על דף נייר. בתוך הדף נייר הזה, בתוכו, אתה עכשיו עושה צמצום בתוך צמצום. אתה מתחיל לסרטט. אתה משאיר רווח לבן מסביב לדף, אתה לא מתאר עד הסוף. אתה רואה יותר ברור, אתה מצמצם את זה. אז הסיור יהיה בתוך הדף של 2 מטר על 2 מטר, 1.80 מטר על 1.80 מטר. בתוך 1.80 מטר זה רק הצירות החיצוניים. עושים אותם עבים, עכשיו אתה נכנס בפנים, ומתחילים לסרטט את הקווים הכלליים. אחרי זה מביאים דף, שמים אותו על הדף הראשון, אומרים טוב, זה היה רק החיצוניות. עכשיו אני צריך את הפנימיות של הדברים. מה יש מתחת? שלא רואים. צנרת, חשמל, ביוב, כן, חיבורים. מה קורה פה? כל זה נקרא ההתלבשות, כלומר היושר. זה העיקר. אם אין לך את זה, אתה נשאר ברעיון העיגולי, כן? ואם נשאר אתה, מה אתה נדעל? זה אותיות עיגול בהיפוך. אתה כבר לא יודע מה לעשות, כן? אתה חייב לעבור באיזשהו שלב מהעיגולים ליושר, אם לא אתה מסתגר. והטעם, למה העיגולים יוצאים ראשונים? הטעם, כי העיגולים הם בחינת נפש. כלומר, הבחינה הבסיסית, הראשונית, של אדם קדמון. ולכן קדמו להתגלות. העיגולים. ורק אחר כך נתגלה בחינת הרוח שלו, שהוא סוד היושר כמראה אדם. כלומר, אתה הופך להיות בן אדם. מה זה תהיה בן אדם? תהיה ביושר, לא בעיגולים. כלומר, כשאני מבקש ממך להיות בן אדם, לא כלפי עצמך, אלא כלפי ההתגלות שלך. ככה אני מודד אותך כבן אדם. שהרי העיגולים זה עדיין רעיון כללי, והיושר זה ההתגפות, זה הביטוי. אז אני מבקש ממך תיקון המידות, צורת אדם. אדם זה 3 אותיות, כנגד 3 קווים. אתה צריך להראות לי כמה חסד יש לך, קדימי, כמה גבורה יש בך, כמה גבולות בשמאל, וכמה אמצע, כמה אתה מסוגל להשפש. זה נקרא אדם. יש לך מההתחלה עד הסוף. אדם זה א' ד' מ', אדם דוד משיח. מתחילת ההיסטוריה עד הסוף, זה אדם. יש לך כיוון. אז תמיד, 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 כשאומרים צורת אדם, מתכוונים להדרגתיות של יושר, שיש לה כיוון ויש לה יעד. היא הולכת, מתקדמת כמעה, כמעה, כן? כל האלוהים מתהלך בתוך אדם. זה אדם. אדם זה, זה, זה כוח מתקדם ובונה ביושר. והנה גם העיגולים וגם היושר כלולים יהיו ספירות. כלומר, גם כשדיברנו על העיגולים וגם כשאנחנו מדברים עכשיו על היושר, שניהם, שני המושגים האלה, יש בהם 10 ספירות. מה זאת אומרת 10 ספירות? שלמות. שלמות. עוד לא הגדרנו את הספירות, לא חשוב. יש בהם 10 מדרגות שאנחנו מאמינים ויודעים ש10 זה המדרגה הכוללת של הכל. יש בהם הכל, במילים פשוטות, גם בעיגולים וגם ביושר יש הכל. רק שהעיגולים זה עדיין בהרבה אפשרויות, ביושר זה כבר כיוון אחד. אז יש יהיו צבירים לעיגולים, כלולים מכלים ואורות. ומה יש בתוך זה גם זה? מה יש בצבירות האלה? אורות וכלים. כלומר, גם בעיגולים עצמם, שהם דבר דבר שהוא עדיין בלתי מוגבל, שאני לא יכול לראות אותו ממש, כן, כי הוא יכול ללכת בכל מיני כיוונים. תשימו לב, מי נותן את הכיוונים לעיגולים? היושר. בוא נתרגם את זה לגוף. מה זה העיגולים באדם? אמרנו, הגוף. מי נותן לגוף את כיוונו? הנשמה. לא המוח, הנשמה. גם המוח זה גוף. הנשמה תיתן לו את הכיוון. זאת אומרת, היושר שבאדם הוא המדריך את הכיוון של האדם. כלומר, גוף בלי נשמה, זה הופך להיות עיגול אחד גדול, שמסתגע. זה הופך להיות בלון, נפוח, זה שיר כזה, לא? עוד מעט להתפוצץ לו בדרך. כלומר, סתם בלון מנופח. יש שיר כזה, נכון? בלון מנופח, חשב שהוא יודע הכל, חשב זה, פתאום ידע שהתפוצץ לו בדרך, שהוא סתם כמו מצורע, או לא יודע מה הוא אומר שם בשיר. כלומר, פתאום הוא מעכל שהוא לא מבין כלום, אין לו כיוון, אין לו כלום, הכל עבדי, הכל... למה? למה? כי הוא לא הלך לשום מקום. הוא היה רק עיגול ועדיין אין לו הדרכה. אין לו כיוונים. כשיש לך יושב, אז אתה עכשיו מבין, אתה מתחיל להבין מה אתה עושה בכם.
אני לא יודע שאתה עושה את האדם נשך.
כן.
כנראה, נושא פשוט הזה, היושר נשך דווקא לפני העיגולים.
קיים לפני, אז לא יצא לפני. קיים לפני. קיים לפני זה לא אומר שזה נברא לפני. אבל זה קיים לפני. וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. זה שלב א'. ויפח באפיו נשמת חיים, זה שלב ב'. לפי זה, הנשמה באה אחרי הגוף. אבל מאיפה באה הנשמה? היא הייתה לפני. היא הייתה לפני.
הייתה מוכנה כדי להיכנס...
נכון, אבל מה נברא ראשון? מה מתגלה ראשון?
הגוף.
כשראית את אשתך בפעם הראשונה, מה ראית? גוף או נשמה? גוף. אל תתחיל לחשוב, מה אתה חושב? דפק לך גוף בה. כן? אתה דפקת, פתח לך, ראית גוף. אחר כך התחלת לדבר איתה, התחלת לגלות נשמה. אבל בהתחלה ראית גוף.
הגוף לא
רואה.
הגוף לא רואה.
כן, הנשמה שלך ראתה גוף.
אז הנשמה ראית את הנשמה?
לא, היא לא ראתה נשמה. היא ראתה גוף. הנשמה מתגלה דרך הגוף הזה. אלא אם כן, הגעת למדרגות שאנחנו לא יודעים. אז זה משהו אחר. אבל האדם רואה גוף. אנחנו אומרים את זה, נכון? האדם נראה לגוף והשם נראה ללבב. אנחנו, מה אנחנו רואים? גוף. אתה מתחיל לעשות עבודה, אז אתה כן מבין מה קורה בתוך הגוף הזה, שיש משהו. אבל כשאתה רואה, אתה רואה גוף? אין מה לעשות. אנחנו רואים גופות. גופים. אבל כשאתה מעמיק, אתה צריך להדריך את הכיוון הזה דרך היושר. והנה, גם העיגולים וגם היושר כלולים מיוצירות. ויוצירות העיגולים כלולים מקרים ואורות. והנה אורות העיגולים, שהם נפש ועד כנל, יש בהם בית בחינות של אורות, והם אור פנימי ואור מקיף. תשימו לב, אנחנו פותחים את היריעה, כן, יותר ויותר. כלומר, בהתחלה אמרנו שיש לנו עיגולים ויש לנו יושר. אחר כך אמרנו שיש לנו... מה? אורות וכלים. אחר כך אמרנו שגם באורות וכלים יש לנו אורות מקיפים ואורות פנימיים, וכלים עוד מעט נראה שיש לי כלי חיצון וכלי אמצעי וכלי פנימי. כלומר, אתה רואה את הדברים בגדול, מרחוק, ולאט לאט אתה עושה זום, כן, ואתה מתחיל, כן, פוקוס על הדבר הזה, ופתאום אתה פותח אותו, אתה רואה שהדבר הקטן הזה שראית ככה כדבר מאוד מאוד בסיסי, גם הוא בנוי מכל מיני חלקים, איברים איברים. כלומר, תמיד תמיד אנחנו חוזרים לרעיון המקורי, שזה הדרגתיות. שום דבר זה לא בלוק אחד. בכל דבר יש מגירות מגירות. כל דבר בנוי ממדרגות מדרגות. זה לא איזה, כן, אתה לוקח בן אדם, זאת אומרת, זה קמצן, זה צדיק. איזה כוח יש לך, כוח הצמצום. עשית אין סוף, שמתגלה באדם אחד עם תרי הגברים, ואורות פנימיים, ואורות מקיפים, וכלים, חיצונים, ופנימיים, וחיצון, ואין סוף חוויות שעבר בחיים, וגלגולים, והכל, אתה הגדרת אותו במילה אחת, הוא קמצן. איזה צדיק אתה. איך עשית דבר כזה? איך אתה מגדיר אין סופיות, הרי כל אחד מאיתנו הוא אין סופי. איך אתה מגדיר אדם ככה במילה אחת? איך? כי אתה לוקח אותו כבלוק. נכון, הוא בלוק. אבל כשאתה נכנס שם בפנים, מה אתה הולך למצוא שם בפנים? וכן בכלים ועיגולים אותו דבר, וזה רק ביושר. בעיגולים אותו דבר, בחינת פנימי וחיצון וכו' וכו' וכו'. כלומר, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כי הפרטים יכולים להכביד בשלב הזה, כי לא למדתם את כל המושגים, אז אני תמיד דואג, כן, לקבל את המושגים לאט לאט, ונעקלים את זה. בשיעור הראשון לא מבינים כלום, בשיעור השני מבינים קצת יותר, בשיעור השלישי קצת יותר, ברביעי, ואחרי זה זה הופך להיות כאילו למדנו את זה כל החיים. ואז בא מישהו מבחוץ, ושואל אותך שאלה, שפתאום אתה מגלה שאתה קצת יודע. אז הוא שואל לך מה זה. אתה לא יודע, זה קשה לו, כי הוא לא למד. ואתה קצת למדת, כי עם כל הענבה וכל הצניות, אבל אתה כבר יודע למקד את הדברים. וזה בהתחלה נראה לך כצלוש מהמציאות שלנו. וכמה שאתה לומד את זה יותר, פתאום אתה מבין שזה כל החיים שלך. זה בתוכי כל המדרגות האלה. אז זה לא נראה לעין מיד, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, ואני תמיד דואג לתרגם את זה למציאות האנושית, אתה מבין שהדברים האלה פועלים בנו. כל המציאות הזאת היא לא בעולמות רחוקים, אלא בעולם שלנו, בחיים שלי, אני כל זה המנגנות שלי, אני מדבר רק על דבר אחד פה, על האדם. כדי לדבר עליו, אני צריך לדעת מאיפה זה בא, אז יש מושג שנקרא אדם קדמון, שהוא עולם רוחני. לא סלעים, זה אבו אגילה בסלעים, במערות, כן? אדם ה... אלא... מושג רוחני שנקרא אדם קדמון, שורש לעולם שלנו. וכן להיות צורות ביושר, כלולים מכלים באורות. האורות ביושר הם מבחינת הרוח ואת. יש בהם בית בחינות אור פנימי ואור מקיף, והכלים ביושר גם הם בית בחינות פנימי וחיצון. כלומר, מה שהיה בעיגולים, יש גם ביושר. אותו דבר רק במנגנון אחר, לפי כל אחד ואחד. כלומר, מה שיש בתינוק, יש גם באדם המבוגר, רק שאתה לא יכול לעשות את השוואה ביניהם. הכל דומה. מה שיש בתינוק בין יום אחד, כשהוא נולד, יש בו הכל, נכון? הוא שלם. ברוך השם, תיקח זקן בין 80, אותו דבר. אין כלום מה שיש בזקן שאין בתינוק. חוץ מבעת. אז זה אותו דבר. מי שלא מבין כלום ורואה את הדברים בחיצוניות, אומר, טוב, זה קטן, זה גדול, זה אותו דבר. זה 30 סנטימטר, 40 סנטימטר, זה 1.80 מטר, זהו. כל הבניין הפנימי, הכל בנוי אותו דבר, וגם החיצוני, יש לו אוזניים, יש לו עיניים, יש לו אף, פחות הם יש לו אחות. אבל זה לא נכון. כי בתוך המציאות של התינוק, כל הדברים האלה מתאימים למציאות של תינוק, שעדיין אין לו תגובות, ואין לו, כן, הוא לא כמו שהאדם המבוגר, יש לו את התגובות, זה לא אבל, במידה של התינוק. והוא לא דומה לעולם של המבוגר הזה שהוא תלמיד חכם נגיד. אז נראה אותו דבר ולא אותו דבר. דומה. תוסיף שני אנשים אחד על השני בשולחן, אותו דבר, מי שבא מבחוץ ומצלם אותם בתמונה, אומר, תראה, הרב השיר לישראל יצא פלידו. שני אנשים. כן, אבל כשהוא היה אוכל ואתה היית אוכל בסעודה של החתונה, זה לא היה אותו דבר, אדוני. הוא, אתה מורה לשניכם בתמונה, זה טוב ויפה, אפילו מחבק אותך. כן, אבל כשהוא היה שם, הוא היה גם כן במקומות אחרים, באותו זמן שהוא היה שם. אתה היית רק שם. ראית מסתכל על הצלחת, על החתיכת עוף שיש לך פה, וראית, רצית כנפיים במקום זה, נתנו לך משהו אחר. זה היה הדאגה שלך של אותו ערב. תביא לי קצת אורס, נשמעתי את המנה האחרונה. זה דומה, אבל זה לא דומה. יש עוד דבר פה. יש פנימי, יש חיצון. יש עיגולים, יש יושר. יש נפש, יש רוח. יש מדרגות, מדרגות. בכל דבר יש את הכל, אבל בקומה שלו. בכל קומה יש של הבניין את אותם דברים. יש משרדים, יש אור, יש מזכירות שעובדות ודופקות על מחשבים וזה, אבל כל קומה אתה עולה יותר עד שבקומה האחרונה יש בעל הבית. וגם הוא בנוי לכאורה אותו דבר, כמו כולם, אבל הוא בעל הבית. יש משהו אחר. אז אנחנו צריכים להבין, למה אני אומר לכם את כל זה? כי השלב הראשון של בריאת העולם זה אדם קדמון. והאדם קדמון הזה אמרנו שהוא כולל את הכל, נכון? כלומר, כל הפרטים שעוד מעט אנחנו נראה בעולם, עד שהוא יגיע לעולם שלנו הגשמי, כל הפרטים האלה כבר כלולים לאדם קדמון, אבל במציאות העליונה שהוא נמצא בה. רק אני צריך להבין שהמציאות הזאת, כשהיא תגיע לעולם שלי, היא תופיע, למשל, למשל, כאוזן. למה יש לי אוזן בצורה כזאת? כן, מה, הקב"ה ברוך הוא לא יוכל לחתוך את הכל ולעשות רק חור, כמו בסרטים האלה המפחידים. לך בשר וחור. למה יש לי אוזן בצורה כזאת? אה? מה קרה פה? למה יש לי גבות כאלה? למה שיער תומך פה ולא פה אחד איזה גבה ישרה כזאת? למה לא? אתה מבין עכשיו שבשורש יש משהו רוחני, כן? לא גשמי. שכשהוא ירד, יסתלשל, יסתלשל ויגיע לעולם שלי, הוא חייב להיות בצורה הזאת שאני רואה פה. כלומר, פה יהיה לי מנגנון שהוא שלוש אותיות, א', ז', מ'. שם הוא אפילו לא אותיות, הוא למעלה מהאותיות, יותר עמוק אפילו מהאותיות. אבל יש לב שהוא אפילו אותיות. כלומר, יש אוזן רוחנית. א', ז', מ', שמשם יבוא האיזון. והאיזון, אתה צריך להבין שזה בגימטריה 58. זה נותן לך נוח. זה מנוחה. כלומר, האיזון נותן לך מנוחה. וכשאתה תראה, תסתלשל. עד לעולם הזה, אתה תגיע לאוזן גשמית שיש לה צורה כזו של עובר בתוך הבטן של האמא שלו. מקופל. ואז אם תדע לגעת בעובר, אתה תדע איפה הראש של העובר, איפה הרגליים של העובר, ואיך הוא מקופל. ואז תראה רק את האוזן, תעשה צילום גדול של האוזן, ותתחיל לגוע במילימטרים קטנים באוזן. ואז תגיד, הנה, אתה רואה פה? אני מגיע לך עכשיו בכבד. פה זה משפיע על העין. למה? כי בתוך האוזן יש את הכל גם. בתוך צורה אחרת. אז יש לך תורה שלמה רק על האוזן שיש בה הכל, כי בכל דבר יש את הכל. אבל פה היא הכל בצורת אוזן. תעבור לעין, עוד מנגנון אחר, גלגל, כדור, עם יושר בפנים, ומנגנון נפתח ונסגר. משהו פילי, פלא עולם, איך הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה. מאיפה זה בעין? שלוש אותיות, עין יוד נון. למעלה זה אותיות, ולמעלה זה אפילו לא אותיות, זה לפני האותיות, ואז אתה מבין מה הולך שם, העולמות, עולם ומלואו. ואם תדע בתוך העין להסתכל, אתה תראה גם את כל העולמות. אותו דבר, מאיפה זה בא כל זה? מאדם קדמון. באדם קדמון יש הכל, בכל מכל כל, הקדוש ברוך הוא ברא הכל שם, ומשם זה מסתעף עד שזה תופס הדוגמה והצורה שאנחנו רואים כאן היום. בסדר? זה הרעיון. הסדר הראשון שקיבל האור, אנחנו בג'ימה. כלומר, אנחנו חוזרים על אותו מושג בזוויות שונות. כי זה לקוח ממקומות שונים. הסדר הראשון שקיבל האור הנאצל לעמוד בסוד 10 ספירות בבחינת סדר דמות אדם, הוא הנקרא אדם קדמון. אז אנחנו חוזרים, שהמעציל אין סוף ברוך הוא, התחיל בתהליך של בריאת העולם, הוא צמצם את מכלול האפשרויות לדבר אחד. למה? למה הוא צמצם את כל הרצונות? לרצון אחד, איזה רצון? לברוא את העולם במידה של הדרגתיות. כלומר, צמצם הכל בדבר אחד שמופיע, זה נקרא אדם קדמון. עולם ראשון. והוא הסדר של שם הוויה. טוב, אנחנו עכשיו קופצים, פתאום מגלים, שאדם קדמון הוא סוד ההוויה. הרי אמרנו שהוא הכל. אמר זה הכל. זה הרי? להיות. להיות זה הוויה. שם הוויה זה שם להיות. אני. כשאני אומר אני, זה אומר הוויה, נכון? זה אני שלי, זה ההוויה שלי. אני. כלומר, שהקדוש ברוך הוא, כשההוויה, כן, היא יסוד החיים שלנו, איפה היא צריכה להופיע? בעולם הראשון. שהאין סוף בורא. אז האין סוף ברא, הוויה. מה זאת אומרת הוויה? לא שם, לא ארבע אותיות. כן, השם שאנחנו רואים פה למעלה, י' כ' ו' כ'. זה שאנחנו רואים בסידורים שלנו. זה לא סתם שם, זה חיים. חיים, אבל אנחנו חייבים לראות אותיות. אנחנו קוראים לזה שם הוויה. במילים אחרות, שם חיים. סוד החיים כולם. כל החיים בתוך השם הזה. מי שהיה בשיעור בסוכה קצת, התחיל להבין, כן, מה הולך בשם הזה. קצת. זה של הרב גולדמן. דיברנו קצת על שם הוויה. כלומר, האמת שיכולתי לתת את השיעור הזה אפילו על נושא אחר, עם ארבע אותיות האלה. כלומר, שם דיברו על זוגיות, אז היה... היו מדברים על בניית בית, אז עושה אותו דבר. איזה נושא את רוצה? מה אתה רוצה? מה שאתה רוצה, תגיד לי. אותו דבר, אני לוקח י' כ' ו' כ' ועושה איתו את השיעור. למה? כי זה שם ההוויה. לא חשוב מה, הכל בנוי שם, מתוך הדבר הזה. זה השם של החיים. אם אתה מבין את זה, אתה מבין שכל החיים כלולים בתוך הדבר הזה. עכשיו, איפה הכוח הזה מופיע לראשונה? בעולם הראשון. איך נקרא העולם הראשון? אדם קדמון. אז באדם הקדמון מופיע בפעם הראשונה הגילוי הזה שנקרא יוד כברכה. זה נקרא דמות אדם. למה זה נקרא דמות אדם? כי זה הוויה. כלומר שיוד כברכה זה כנראה גם כן אדם. אז הנה נושא חדש, אדם. איך יוד כברכה זה אדם? אז אומרים, חכמים, היוד זה הראש, ההר זה כל האיברים עד הטבור, הוו זה מה שיש בפנים, והה האחרונה זה הרגליים שלך. אז אתה יכול לבנות גוף של בן אדם, יוד כוו כה. הנה, אני כמו נר עומד. והיוד זה כמו סלהב. כלומר, כל כולי בנוי הדבר הזה. זה הוויה, היוד כוו כה, זה אני. היוד כוו כה מתלבש בי. לא שאני יוד כוו כה. אבל שכל ההוויה הזאת מתלבזת, מחיה אותי. אז זה מחיה דבר את העולם הראשון שנקרא אדם קדמון, שהוא שורש למה שאני הולך להיות פה. אז הסדר של שם הוויה ברוך הוא לעולם מול עולמי עולמים. כלומר, מה זה לעולם מול עולמי עולמים? זה לא איזה יש שטן שאומר, אני מזרח לעולם מול עולמי עולמים. מה זה לעולם מול עולמי עולמים? למה הרמח"ל מביא את הדבר הזה? אמר לך, וזה לעולם ולעולמי עולמים, כלומר שייך לכל העולמות ולכל הזמנים ולכל המדרגות. אין שום דבר יוצא מהשם הזה יוד כבבקה. שום דבר. לאתר פנוי ממנו. שום מקום, אין דבר כזה שאין בו את היוד כבבקה. אין דבר כזה. כלומר, יוד כבבקה ממלא את כל המציאות. זה מה שזה אומר. לעולם ולעולמי עולמים. וזה עניין שכל הדברים והחוקים כולם נמשכים ובאים תחת סדר ארבע אותיות אלה. תבין טוב טוב מה קורה פה. אין סדר בעולם, אין חוק בעולם שלא נמשך ובא מארבע אותיות האלה. הכל זה ארבע אותיות יוד כברכה. ולפי הסדר הזה הכל נדרש תמיד בסוד ארבע אותיות השם ברוך הוא. כלומר, מה שאמרתי לכם לפני דקה, אפשר לתת את כל השיעורים רק על זה. אני יכול ללכת לשיעור עם המזוודה שלי, ובתוך המזוודה שלי, או התיק שלי, רק ארבע אותיות יוד כברכה. וזהו, אני יכול לתת שיעור על כל נושא שאתם רוצים, רק על זה. עכשיו, מה הנושא שלנו? עולמות, בניינים, שירות, אין שום בעיה, אני יכול לתת לפי השם הזה. מה אתה רוצה לדבר על מה? על פרח שצומח? יפה מאוד, אני מסביר לך איך הוא מתחיל את סדר הווייתו ואיך הוא מגיע לבחינתו הסופית. מה אתה רוצה הריון? מה אתה רוצה גשם? אתה רוצה שמש? על מה אתה רוצה לדבר? הכל כלול בדבר הזה. זה סוד ההוויה. ללמוד, כן? איך זה עובד? אבל שמה הכל נמצא. אני לא צריך ללכת עם מיליון דפים, רק עם הדף הזה, להוציא את הדף ולהסביר לתלמידים במשך שעתיים, שעה וחצי, מה שנתנו לי, לפי השיעורים. מה קורה עם השם הזה? ואז להמחיש להם שהשם הזה הוא כל העולם שאנחנו חיים בו. אין משהו חוץ מהדבר הזה. זה פלט לאות. מפחיש. וכל האלמנטים, וכל הרוחות של השמיים, וכן ארבע רוחות, וארבע עולמות, ואני לא יודע מה, כן, עשר שירות, הכל, אני פותח את השם, פשוט מגלה בתוך השם הזה, מתוך השם, אין סוף. ד' סדר גילוי ייחודו יתברך. הסדר הראשון שקיבל האור הנאצל לעמוד בסוד עשר שירות בבחינת סדר דמות אדם, הוא נקרא אדם קדמון. כלומר, פה יש מילת מפתח והיא סדר. הסדר הראשון. כלומר, לפני זה אין עדיין סדר. כי כשאתה אומר סדר, אתה אומר התחלה והתקדמות, הכיוון. זה סדר. אז הדמות הזאת, כן, בסוד עשר ספירות בחינת סדר דמות אדם, הוא נקרא אדם קדמון. והוא הסדר של שם הוויה ברוך הוא. זה השם הוויה, זה הסדר. י' לפני ה', ה' לפני ה' וו לפני ההי הסופית, יוד כה וו כה. זה הסדר. אם תבין את הסדר הזה, תבין את סוד החיים, תבין את הנאצלים, תבין את דמות האדם, וכו' וכו' וכו'. סדר זה מראה איך עילת כל העילות מחזיק ייחודו על כל שאר הסדרים הפרטיים ומחברם בסוד הייחוד. מה זה הסוד הייחוד אחר? אני יכול לתרגם לי מה זה סוד הייחוד? כשאנחנו אומרים שזה סוד הייחוד, הרמח"ל זה מושג מאוד מאוד חשוב בתורתו, מה זה הייחוד? סוד הייחוד. מה זה סוד הייחוד? מה? מה זה גדל כזה?
אולי
זה שאני מחבר
את כל
העולמות? יפה מאוד. פשוט מאוד. שהכל כלול באותו דבר. זה סוד הייחוד. אתה לא מוצא משהו שהוא מחוץ למערכת. אין דבר כזה. זאת אומרת, העולמות הכי עליונים, עם העולמות הכי תחתונים, איפה שלא תלך, כן, זה מדרגה. שמה? אתה רק יד על כסייה, זה הפוך. לא, הפוך. אם את אומרת יד על כסייה, את חותכת את השם. זה שניים, זה מה שעושה המלאק. למה יש מלחמה בהמלאק? דווקא בגלל שיד על כסייה. כלומר, אין יותר רבקה, הפוך. את חתכת את השם לשניים, כן? אז מה זה עושה? זה רק שורת, בלי תוצאה. זה הפוך. כן, ביום ההוא יעשה אחד ישמור אחד, הכל. זה נקרא ייחוד. הנהגת הייחוד זאת אומרת שאתה רואה את השם בכל מציאות שבחיים. אין מדרגה שיוצאת מהמדרגה הזאת. זה הנהגת הייחוד. כלומר, אני חוזר לאספקט, תראו, סדר זה מראה איך עילת כל העילות, כלומר שורש להכל, מחזיק ייחודו, כלומר מחזיק את הכל על כל שאר הסדרים הפרטיים ומחברם בסוד הייחוד. הכל מחובר לדבר אחד, שהוא מה שאין חילוק חסד ודין, אלא הכל טוב בהשוואה אחת. אין אפילו שינויים בשום דבר. אין רע, אין טוב, כי הכל אור אחד גדול והכל טוב, כמעט השם לא תצאנה הרעות והטוב. כלומר, אתה מבין בסוף התהליך, אני כן מקצר לכם את הדרך, בשלב זה, שאין רע, לא היה אפילו יצר הרע, הכל בלגולי מוח, סתם, הכל היה ניסיונות, אבל הכל טוב. הכל טוב, גם הרע הוא טוב. שהוא לא רע בפני עצמו, אלא מלאך שהקדוש ברוך הוא שולח כדי שתגלה את הטוב. אז הוא עושה לך כאילו כדי שתעשה טוב. אין רע, הרע לא קיים. והרע הזה, אותו רע, יבוא ויגיד לך יישר כוח חזק וברוך, אני מלאך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי כדי שתתנגד למה שאני הולך לסדר לך. והצלחת. ברוך השם. אז אני עכשיו לוחץ לך יד, אני עשיתי את העבודה שלי, אתה עשית את העבודה שלך, שלום על ישראל. כלומר, גם הוא חלק מהטוב, גם הוא חלק מהתהליך. מה? אז מה? לפני 10 שנים נפלת. כן? הייתה לך תאונה לפני 7 שנים. כשהייתה לך תאונה, חשבת שהחיים שלך נגמרו. 7 שנים אחרי זה, ברוך השם אתה לומד תורה, הגעת למדרגות, ואתה פתאום מבין שבזכות התאונה, בזכות התאונה, אתה פה, ולומד תורה, כי לפני זה היית בכיוונים שונים לגמרי, ולא הבנת כלום, והיית רחוק מהכל. שנשמור, איך אפשר? בזכות דבר כזה רע, כלומר הרע הזה במציאות האידיאלית הגדולה, הוא לא קיים. אבל נכון שבעולם שלנו זה סכנה, אתה רואה את הרע. כן, כי אנחנו לא מבינים את הנהגת הייחוד. אבל אם היינו מבינים את הנהגת הייחוד, היינו מבינים שהכל רק דבר אחד, טוב אחד גדול. אין רע בעולם כלל. הכל טוב. אין רע. אבל זה, עוד פעם אני חוזר, זה זהירות. זה בא ראייה אלוקית של הדבר. במציאות שלנו, יש רע או לא?
יש.
ואני צריך מה לעשות עם הרע הזה? לא להגיד שהוא טוב. להתמודד. זה שהוא טוב, זה לא מעניין אותי עכשיו. אני יודע שבסוף הכל טוב. אבל עכשיו הוא מופיע כרע, מה אני עושה איתו? אני מתמודד עכשיו. אם אני צריך לזרוק אותו מהחיים שלי, אני זורק אותו מהחיים שלי. אם צריך להתמודד נגדו, אני צריך להתמודד ולצאת למלחמה נגדו. ולדעת מה עושים ומה לא עושים, מתי כן עושים, מתי לא עושים. אני לוקח דג, ויש לי את כל העצמות שעמוד הסדרה באמצע. הרב אמר לי, הכל טוב. לא, אדוני, זה לא אוכלים. שים את זה בצד. אבל זה טוב. נכון, זה טוב, אבל לא בצורה כזאת. תכניס את זה למיקסר, את כל העצמות האלה, זה לך מרק טעים מאוד, אפילו עם העצמות אתה תאכל אותם עכשיו באופן נוזלי, אתה תקבל משהו שלא נמצא בשאר הדג, רק בעצם הזו. אבל לא אכלתי יותר כשהייתה. הכל טוב, נכון, אבל תלוי. את הדעת טוב ורע. ככה זה טוב, ככה לא. האוכל דג ביום, דג ניצל מדג, בשבת אוכל דגים מיוחד, ספציפי. אתה רוצה לאכול ביום שני, יום שישי? בסדר. אבל זה לא אותה עבודה. אם תאכל דג בשבת, כן, הקדוש ברוך הוא, כן, נשים לך מתנה מיוחדת. תאכל דג בשבת זה חשוב. יותר מבשר. תאכל דג בשבת. יש סוד. אני רוצה לאכול ביום ראשון. בסדר, אין בעיה. תאכל מה שנשאר משבת קצת. אני רוצה יום שישי. אבל האוכל דג ביום דג, יום דג זה דלת ג' יום שבת, ניצל מדג, דלת ג' דין גהנום. אם אתה רוצה להינצל מדין גהנום, תאכל דג בשבת. מה זה פועל? אני לא מבין מה דגים, מה הקשר בכלל? מה, בגלל שאני אוכל דגים בשבת, אז אני ניצל מדין גהנום? שזה בגלל זה ראשי תיבות דג? איזה רב המציא את זה? עשה לי כמה זה? כמה גמטריות מצחיקות? ותיגר לי את הכל. אז במקרה יוסף שמרק זה בגמטריה 7, כי זה שייך ליום השביעי, אז האשכנזים אוכלים מרק. ויוסף במקרה שחלה זה בגמטריה 7. הטוב, נאכל גם חלה. ויוצא בפוקס, שבשר זה בגמטריה 7, אז בשבת אמרו לי לאכול בשר. ויוצא ככה, לא יודע למה, שגם דג זה בגמטריה 7, שזה יוצא גם שבת. אז אולי יש מקריות, אני לא יודע, אבל על כל פנים יוצא, כן? אז אולי אחד יוצא ולא היה לו מה לעשות, היה בקפטריה, התחיל לעשות חשבונות, יצא לו הכל 7, 7, 7, אמר, טוב, נאכל את כל הדברים של 7 ביום שבת. זה הרבה יותר עמוק לי. אתה לא מבין. זה לא אכפת לי. יש דברים שאתה לא מבין, אבל זה קיים. לא יודע, אתה לא מבין שאתה מגדיר את המציאות שלך לפי מה שאתה מבין, ולפי מה שאתה לא מבין. יש דברים שאתה לא מבין, אבל אתה עושה אותה. תסביר לי איך אתה נושב. לא, עד שאני לא מבין, אני לא נושב. טוב, זה יתראות בגלגול הבא. אין בעיה. עד איזה גיל אתה מבין איך אתה נושב? אפילו עכשיו אנחנו לא יודעים, נכון? תסביר לי בדיוק מה המנגנון של המשימה. אתה נושם כל היום. אפילו בלילה צריך לשמוע אותך יותר את הנושם. זה נשימה לילית. כדי שלא תלך לאיבוד, אם בחושך לא רואים אותך בחושך. אז אם היית נכנסת לבית, אתה צריך לדעת איפה אתה, למקם אותך. והולכים לפי הרעשים. אז מה הולך פה? מה המנגנון הזה? כל זה שם הוויה. הכל בהשוואה אחת. ברוך השם, שחקות הבנות היום יש לנו. שמחה גדולה על הילה. היי. כל הנעשה בתוך החלל אינו אלא מציאות אחת כללית. אתם מבינים מה הולך פה? זה החלל, החלל זה הצמצום. הכל נמצא בתוך החלל הזה. כל מה שאי פעם עשינו, כל מה שקורה, כל מה שיקרה, כל מה שהיה, כל מה ש... כן, מאז הבריאה, הכל נמצא רק בתוך הכדור הזה. כולנו בתוך כדור אחד, נקרא צמצום, וכל מה שאנחנו עושים, כל החיים שלנו זה בתוך הכדור הזה. מעניין, אה? קבל ואוכלסים שאתנו לתוך בועה, וכל מיליארדים ומיליארדים של מושגים, והכל בתוך הבועה. והוא בתוך הבועה, אבל הוא גם בחוץ לבועה ומסתכל על מין בחוץ גם כן. הוא אומר, זה בועה קטנה, זה יהיה שם. מה אתם חושבים? מה, אתה חושב שזה כל העולם הזה, זה רק זה העולם שלך? אתה לא מבין, יש עולמות, יש עולמות, יש עולמות. והפחד זה, שאתה מתחיל להבין, זה כל העולמות כולם בתוך הסמטום הזה. היה פעם תולעת, בתוך תפוח. זה אחלה, 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 את התפוח מבפנים. יום אחד היא הגיעה לקשה. נראה שזה קצת יותר קשה, אבל בסוף פאק! וואי, 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 וואי. חשבת שכל העולם שלה זה בתוך התפוח. בסוף יוצאת מהדבר הזה. מה זה, אני בתוך שדה מיליארדים של תפוחים, עצים, עוד לא גמרתי, אחד לא אוכל את כל זה. זה אדם. אדם נמצא בתוך דבר קטן, 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 קטן. כשהוא מתחיל להבין מה קורה כאן, והלימוד הזה מרחיב לנו את הדעת, ופתאום פותח לנו ערוצים שאנחנו מבינים כמה גדול, כן, העולם, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, כמה המציאות האינסופית היא ממש אינסופית. לבד, לבד אני מבין כמה אני קטן, אני לא צריך להדגיש, אני מעליב, אבל לבד אני מבין כמה אני קטן. מתוך זה שאני רואה כמה הוא גדול, כמה העולם הזה ענק, כמה אינסופי, כמה... בלי גבול, בלי גבול, לא מבינים אפילו. וכל זה, כל הבלתי גבול הזה הוא בתוך גבול, בתוך הצמצום. מה יש מחוץ לצמצום? לא מדברים על זה, לא שואלים אפילו. תתעסק בצמצום הזה, יש לך מספיק עבודה, נכון? למיליארד בריבוע שנים. רק בתוך הצמצום. אתה עוד לא גילית מה זה תא של בן אדם. מה אתה הולך לרחוק? תתמקד בדברים שלך עכשיו פה. תראה, ברוך הוא נתן לך מספיק עבודה. אל תלך לחפש את החוצה, כן, את הדברים החוצניים, החיצוניים. כי הם מקיפים אותך מאוד מאוד מאוד. תתמקד בחיים שלך במה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לך, שמה תפתח, שמה תן תגדל.
בקטן אנחנו יכולים גם לגלות שיש הגדול.
אז מה? אז אתה עוד יותר פוחד.
נשא כל
דבר,
בכל דבר,
הגדול הגדול. כן, אבל זה הצמצום. מה זה הגדול הגדול? זה אין סוף? אתה יכול לגלות אין סוף? גם הגדול שאתה מדבר עליו זה לא אין סוף. זה גדול, אבל זה לא אין סוף. אין סוף לא מגלים, אין סוף לא רואים, אין סוף לא מגדירים, זה אף פעם לא נגדיר. וגם מה שאתה חושב, כן, שהאין סוף הוא בסוף, זה רק במושגים שלהם, אנחנו מדברים בלשון בני אדם. אבל אתה יודע טוב מאוד שאתה לא מדבר על האין סוף. אתה מדבר על מה שהוא רצה לגלות לך ממנו. שזה חלק קטן, המקובלים אומרים שכל בריאת העולם, זה כמו אישה יפה, שפשוט הוסיפה איזה קו קטן פה בעין. כדי להציף כדי שזה יהיה יותר ארוך. זה מה שקבל ברוך הוא עשה. קיצוץ, קטן, זה כל הבריאה. כלומר, מה זה הוסיף משהו להקבל ברוך הוא, זה כלום, שום דבר, כאילו לא השתנה. אני הוא לפני שנברא העולם, ואני אחרי שנברא העולם. אני אשם לא שמיתי, אין שימי, כן? אז מה זה כל הדבר הזה? זה מבין, רק לחשוב על זה זה מבין. כל הנעשה בתוך החלל אינו אלא מציאות אחת כללית. זה מה שהכי הכי הכי מעניין אותנו פה. זו מציאות אחת. והיינו, אדם קדמון שלם בכל ענייניו, פירוט, בנשמתו, בגופו, ובזוהר שלו. וזה כל ההנהגה של שם הוויה ברוך הוא. הכל נמצא בתוך החלל הזה. ותחת זה לא יש, וככה היו מדברים אז. אם יכול להגיד אין, הם אומרים לא יש. ותחת זה לא יש השתלשלות, כלומר אין השתלשלות של עניינים אחרים. אם לא היה הדבר הזה, אין כלום. והכל אחד. הזוהר אומר, חוצה בריחו, ואורייתא, וישראל, כול אחד. איך תבין? אלא שבהיות ההנהגה הזאת, ההנהגה עמוקה, לא הבנו אותה, אלא הערתה לבד. זה מקובל גדול שמדבר, כן? שיש עוד גילויים של מלאכים ומגידים והכל, והוא אומר, לא הבנו. לא הבנו אותה. מה אתה אומר? אתה מבין אותה. שביות ההנהגה הזאת, הנהגה עמוקה, לא הבנו אותה. אז מה הבנו? הוא אומר, הבנו קצת הערה לבד, שהיא נתגלתה לנו, הוא רצה להעיר לנו עם הפנס שלו. כן, עשה בחושך גמור, אז הוא מדליק לך את הפנס ומראה לך רק פה את השקע. בחושך, טק. אתה רואה עיגול כזה של אור מסביב לזה. אז כולם אומרים, הנה, זה העולם. מה זה העולם? ככה, פתאום אתה רואה משהו אחר. עם הפנס, נראה לך מלא מקומות. הוא רצה להעיר לנו רק את זה. זה מה שאתה רואה היום, בגלל שהוא בחר להעיר פה. אבל הוא יכול להעיר פה, ופה, 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 אין סוף מקומות. כן? והיינו כללות ענפי אדם קדמון, שהוא הסיור היותר קטן וקצר של זאת ההנהגה. נתן לנו חלק חלקי קטן של הנהגה. תשימו לב, הוא לא קורא לזה בריאה, הוא קורא לזה הנהגה, למה? נכון, זה נהג, צמצום, הולכים לכיוון. לא נהג משוגע שסתם נכנס לרכב, מביא את כל המשפחה. יאללה, הולכים. לאן? לא יודע. נוהגים. נוהגים. נוהגים, נוהגים. טוב, הראשונה בסדר. חושבים שהאבא הולך להפתיע. שעה שנייה. אבא אני רוצה פיפי, אבא אני רוצה זה, אבא אני רעב, הילדים, בלגן, שעה שלישית, כן זורקים את האבא עם האוטו, וחוזרים עם האוטובוס, הולכים להסתובב בבית מלון. אבא מסוגע יש לנו. כן? האבא שלנו לא מסוגע. לאבא שלנו יש כיוון. הוא מדריך אותנו לכיוון, אנחנו הולכים לכיוון. אני צריך לדעת את הכיוון, לאן אני הולך. וזהו כללות כל מה שאנו מדברים בו בחוכמה זו. מי שלא מבין את הדבר הזה, שזו הנהגה גדולה, שאנחנו הולכים בחוכמה הזו, כן, אז קשה, קשה לו. כי הוא נכנס מיד לתוך היער, והוא כבר לא יודע שזה יער. והוא חושב שזה עצים. מה ההבדל בין יער לבין עצים?
כלל בפרטים.
מה?
יער ומה עצים?
לא. העצים זה מהיער. הפוך. הבנת? לא. הפוך. אם אין יער הם עצים. זה מה שהקבלה אומרת. כלומר, היער קיים לפני העצים. וזה לא אוסף העצים שעושה את היער. מה? לא. היער זה מושג לפני עצמו. בכלל. אחרי זה תשים נשים קטנים, הם יגלו פשוט מה שיש ביער. אבל אם אתה חושב שהיער, האוסף של העצים הקטנים האלה, זה עושה את היער, התבלבלת. לכן אנשים מרוב עצים לא רואים את היער. בדיוק, מרוב פרטים לא רואים את הכלל. כלומר, אתה נכנס עכשיו לצנורות קטנים, אתה לא מבין בכלל מה מדובר. זה כאילו שבמקום לתת לכם עכשיו שיעור שנתתי, אני מתעסק באותיות. כלומר, לפני שאני מתחיל לדבר איתכם, אתם רואים את המילה אדם קדמון? אז אני אומר א', ד', איזה יופי, מ', כן, ואני עושה אותו שיעור ככה. קודם כל זה ייקח לנו 7 שעות רק להגיד שורה אחת. ואתם תגידו טוב, לאן הוא הולך? לא מבין כלום, הוא אמר לי פעם א', פעם ד', פעם מ', רק מי שרואה את הכל אומר כן, הוא אמר אדם. אבל לא אמרתי. התבלבלת, נכנסת לכוח הפרטים, לתוך א', לתוך ד', לתוך מ', לתוך הקוף, לתוך ד', לתוך מ', אני מדבר ככה עכשיו. כן? מה אני אומר זה? קוף, ד', מ', ו', נ', כן? א', נ', י', ר', ו', צדיק ה', ל', ד', ב', ר'. אמרתי, אני רוצה לדבר, אבל אף אחד לא הבין. למה? למה? בגלל שאתם נכנסים לתוך הפרטים. זאת בעיה. אם אני לא מבין פה את הכלל בחוכמה הזאת, ואני נכנס לפרטים של החוכמה הזאת, אז אני הולך לאיבוד בתוך העצים, לא בתוך היער. ללכת לאיבוד בתוך היער זה דבר אחד, אבל ללכת לאיבוד בתוך העצים, כן? זאת בעיה. אני חוזר לפרשת בראשית. איפה מתחבא אדם הראשון כשהוא שומע את כל האלוהים מתהלך בתוך? בתוך העץ, לא בתוך הגן. כלומר, מה הבעיה שלו עכשיו? הוא ירד לפרט, הוא לא נשאר בכלל. הוא מתחבא בתוך העץ. לכן הוא רואה שהוא ערום. כלומר, הוא הפך להיות כמו הנחש. הנחש היה ערום. ככה כתוב. ואז הם התביישו. שהם ראו שגם הם ערומים. כלומר, שהם ירדו למושג הזה שנקרא פרט, ובניתוק, כן, מהכלל. בניתוק מהגדול, זה לראות את הקטן בלי להבין שזה חלק מדבר גדול. זה כמו אדם שלוקח משפט ממה שאמרתי ועושה ממנו שיעור. ויצא מהקונטקסט. קוראים לזה עיתונאי. זה מקצוע. אתה לוקח שעה שלמה של מישהו שדיבר, אתה חותך שאני מכתיר, אנחנו יודעים לעשות את זה. אתה חותך בדיוק מתי שמעניין אותך ומתי שמעניין אותך בהתחלה ובסוף, לקחת, כן? ועוד אם אתה קצת ארמומי, אתה אפילו עושה חתיכות מילים, 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 מחבר ועושה משפט. כמו בשעון. זה לא, זה רובוט זה מדבר, כן? אתם הקליטו דברים, כל אפשרויות, ואתה שונה. עשה, מונה, עשרים, חמש, שגור. זה לא אחד שדיבר ואמר את כל זה. פשוט חיברו מילים. פעם הוא אמר השעה, פעם הוא אמר זה, פעם הוא אמר זה, אז הלך חיבור. ואתה שומע איזה קול כזה שמשוגע. כלומר, היה רובוט שאמר רק 8-8-8-8, אחר כך הוא אמר 7-7-7, ואתה כשרצו לעשות את החיבור שלך, אז הוא אמר 7-8-8-8. זה אותו דבר אנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו עושים כל מהדבר הזה. אם אתה לא מסוגל להבין את הכללות, חבל. ובהערה זו נבין המדרגות זו תחת זו בהסתלקלות. זה הכוח. גידור את הפריות. דהיינו, זה כל יום חמישי בלילה זה ככה. תביאו קלנטים. דהיינו, חלקי הנהגה המתגלת. אך אין הערה זו יוצאת. כן, נוצאה בהמשך מדרגה בהסתלקלות מנעת. עד רבה, זהו הגילוי שלו, מה שאפשר לגלות מנעת עצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו רק גילויים, חלק שהוא בחר, ונחשב גם זה חלק מעט עצמו. ונאמר, או נאמר, העת הוא כלל המציאות. כן, אנחנו עכשיו מסכמים, אדם קדמון זה כלל המציאות. לפי סדר שם הוויה ברוך הוא. אלא שאדם קדמון עצמו אינו מושג. כלומר, מקודם אמרנו, מה לא מושג? אין סוף. עכשיו הרב קובע, גם אדם קדמון זה לא מושג. למה זה לא מושג? לא מושג, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשיג אותו.
אנחנו לא מבינים.
אנחנו לא מבינים, אז מה נבין? אם דבר אין סוף, אנחנו לא מבינים. העולם הראשון, שנקרא אדם קדמון, גם הוא אומר לנו, אנחנו לא מבינים. אז מה כן? אז מה שיצא ממנו, אנחנו לאט לאט נתחיל להבין. זאת אומרת, שמאדם קדמון, עוד מעט יצאו ענפים. ענפים קטנים. מאיפה יצאו הענפים שלו? לא, האדם קדמון, אנחנו עדיין לא קיימים. לפני שהם מגיעים אלינו. כן? מה הם הענפים של אדם קדמון? מאיפה יצאו הענפים האלה? מאיפה? לא שם, מאיפה? מה זה מראה להם? אוזן חותם פר! זאת אומרת שיש לנו רק הגדרה אחת, מאיפה יוצאים הענפים. כלומר, הקבלה באה ואומרת לנו, מאיפה יצאו הענפים של אדם קדמון? אני מזכיר, קודם, אני חוזר. את אדם קדמון אנחנו לא יכולים להבין. זה כל כך גדול, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד, ואמר לנו טוב. את הגדול אתה לא תוכל להבין, אבל אני אתן לך ענפים קטנים שיצאו ממנו. ענפים קטנים. חלק מהענפים יצאו מהאוזניים שלו. חלק יצאו מהחוטה. חלק יצאו מהפה. מה זה אומר? אל תדמיינו לעצמכם איזה סיור כזה של משמור, שם ד' לא. זה פשוט הגדרה. כשאני אומר ענף, אני רוצה לומר חלק מי. חלק מדבר גדול שאין לי מושג בו. אז אני נותן לך איזה ענף, כן? סעיף קטן. זה אני יכול קצת לתפוס. יש שם איזה עלי ירוק. יש מושג כזה, נכון? אני לוקח רק את העלי הירוק. אחרי זה יש לי, זה בקומה של האוזניים. כלומר, במודעות די עליונה. אתה רוצה יותר נמוך? אין שום מהיירוק יותר נמוך. מה אתה רוצה? לפי המידה שלך. אתה נכנס לחנות, יש הענפים שיוצאים, כן? חלק, נקרא, חלק אוזניים. חלק חותם, חלק פה. מה שמתאים, יפה תיקח. מדרגות, מדרגה חיות. קומה יותר תחתונה זה החותם. יש לך ענפים שיוצאים מהחותם. אתה יכול להבין מושגים קצת שמגדירים את החותם. זה לא הכל, זה חלק, אבל מהחלק הזה אתה תבין כבר. אם יש לך קצת חוכמה, אתה תבין דבר מתוך דבר. זה הבינה שלך. וזה הפה. גם מהפה יצאו הענפים של אדם קדמון. כלומר, אומר לנו הרב פה, כן? שרק להרס אדם קדמון, כן, יצאו ממנה דברים קטנים. כלומר, חלקים קטנים. מה שאפשר לגלות, חלק מהאדם הקדמון בעצמו. כלומר, אין לנו מושג בכלל, אלא הערות קטנות. ובא כל ענייני העולמות שאנו דורשים בחוכמה הזאת. ושם אתה תמצא את כל מה שאתה צריך, רק בענפים הקטנים האלה, זה יספיק לך. כדי להבין מה הולך בעולם שלנו. מאז ואילך, העולם מתעסק בענפים שיצאו מאדם קדמון. כלומר, כל הקבלה שאנחנו לומדים, איך היא נקראת? שפת הענפים. למה שפת הענפים? אני מעדיף שפת הגרעין, שפת הגזע. לא, אתה לא יכול להבין לא בגרעין ולא בגזע, אל תחשוב כשמך על אדם גדול. בסדר, קדמת, אבל לא להבין. אז מדברים איתך בשפת הענפים. זאת אומרת, בלשון מליצה, במשל ונמשל. כן, ענפים. ענפים צדדים, לאט לאט תתפוס את הענפים. תעלה, 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 אולי לא מחד תיגע בגזע. כי הענף הולך לגזע, הוא קשור בו. ואם תהיה קצת יותר חכם, תראה בגזע עד הגרעין מתחת האדמה, שורשים. זה שלב אחר. אבל בינתיים אנחנו מדברים שפת הענפים. אז כשנדע בעזרת השם לפתוח את שפת הענפים, כן, לפתח את שפת הענפים, אנחנו נבין כשאנחנו מדברים בענפים, אנחנו לא מתכוונים לענפים עצמם, כי אם לא אני נופל למלכודת שאמרתי מקודם, שמרוב ענפים, אני לא יודע אפילו שקיים עץ. זה רק שפת הענפים, אבל היא שפה שמדברת על מה בעצם? על העץ עצמו. אבל אתה לא מבין את דיבור העץ. אז את מה, מה אתה מבין? את שפת הענפים של העץ. אם אתה לא מבין את הענפים, אז ניתן לך אולי את הפרחים, את העלים, את הפירות, טעימות קטנות, כן? לאט לאט. אז אתה יותר מבין ויותר נהנה. כשאתה רוצה לאכול דבר שלם, אתה לא נהנה כל כך. פעם הלכת לסופר, חילקו שם הייתה איזו אישה, עם עגלה קטנה, היית עם העגלה שלך, והיא מחלקת לחיכות עוגות קטנות, טעימה. או בקבוק של וודקה או איזה משקה. אחר עוד מי רוצה לטעום? כן, אתה הולך, מברך ברכה קטנה, טעים, טעים. אתה מביא את זה לבית, לא כל כך טעים. למה זה היה טעים שם? כי היה סיבור. קטן. אתה לבית, יש לך את כל העוגה, אתה מתחיל כמו, כן? אין כבר טעם. כשאתה טעים את הדברים במינון, בסיור, יש לך מידה. ולא השם נמשיך פעם הבאה.